עצם מצב העבדות נורא והיום מנוגד לעצם טבעו של האדם. האדם במהותו עברה בצלם אלוקים, כלומר כמלך, והדבר הכי נורא לבן אדם זה להיות עבד. אבל לא רק שהיינו עבדים, היינו עבדים לפרעו, מלך, רשע, מרושע, כפוי טובה, מכוער, חלאת המין האנושי. ולא רק שהיינו עבדים לפרעו, אלא היינו במצרים, הארץ הטמאה ביותר עלי אדמות. שפת אמת אומר שמה שכתוב בערוות הארץ בת אמרות, אומר השפת אמת, זה הכינוי של מצרים. כלומר המקום הכי מזוהם, כמו שהערווה זה המקום הכי מתונף ומסריח בגוף, גם מצרים זה החלק הכי מזוהם, מתונף, מסריח מבחינה תרבותית ומוכנית על פני כל כדור הארץ. כלומר היינו בעומק התהום, היינו עבדים, עבדים למלך רשע פרעה ועבדים ממצרים. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. רק השם אלוקינו היה יכול להוציא אותנו, שום תהליך אנושי טבעי לא היה יכול להתרחש להוציא אותנו ממצרים. גם באמת מצד עצמנו לא היינו ראויים, היינו שקועים תת שערי תומה. ריבונו של עולם אשר בחר בנו מכל העמים, הוא הוציא אותנו בציציות ראשינו. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ומזרוע נטויה. הרב מבאר מה ההבדל בין הביטוי יד חזקה ובין הביטוי זרוע נטויה. היד החזקה בא לבטא שיש פה דבר שהוא בניגוד לטבע המציאות. כל יציאת מצרים הייתה נס אחד גדול. לא רק עשרת המכות היו ניסים שנוגדים את הטבע, אלא עצם היציאה, שעם שהיה 210 שנה עבדים, ועוד לפרעה, ועוד למצרים, שקועים תת שערי תומה, בשביל לחולל שינוי כזה מהותי, להופיע אומה חדשה, מלאת כוח חירות, צריך פה יד חזקה. כן? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, מה זה יד? הקדוש ברוך הוא יש לו יד? יד בתנ"ך, מסביר הרמב"ם, זה ביטוי של ההנהגה, הנהגה אלוקית. כמו שאדם הוא פועל ביד, כך שרוצים לדבר על איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אומרים ביד. יד חזקה, כלומר הנהגה אלוקית חזקה שהיא משנה את סדרי הטבע. זה בריאת יש מאין. ולכן השם אלוקינו דווקא, כמו שבפרשת וערה, וערה אל אברהם יצחק וליעקב בקל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, שם י' כ' ו' כ', שהוא השם שבו ברא השם שמיים וארץ, בו הוציא השם את ישראל ממצרים, כי הוצאת ישראל ממצרים זה כמו בריאת שמיים וארץ. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. הזרוע נטויה הכוונה לעתיד, כמו אדם שמראה בזרוע נטויה על העתיד, על ההמשך, מאיים ואומר תשים לב וכדומה. הזרוע נטויה בא לברר שיציאת מציאת ישראל מצרים זה לא אירוע מקומי שיכול היה להתרחש, אבל גם יכול להתבטל. באמירה שזה בזרוע נטויה, פירושו של דבר, יציאת מצרים תישאר לעתיד האביב של העולם. יציאת מצרים, אומר הרב בעולת ראייה, זה דבר שאיננו פוסק. אנחנו כל הזמן ממשיכים לצאת ממצרים. כלומר, פעם אחת שהקדוש ברוך הוא שבר את האזיקים וקדושת החיים הישראלים התחילה לצאת מהקליפות של תרומת מצרים, מתחיל כאן תהליך, מתחיל כאן תהליך שאיננו פוסק של יציאה שהולכת וממשיכה ומתמשכת כל הדורות. יציאת מצרים זה לא דבר שהיה פעם בעינינו, זה דבר שהוא כל הזמן ממשיך. כל שנה אנחנו יוצאים עוד ועוד מהמיצרים, מהכבלים, מהתרבויות, מהאילוצים החיצוניים והפנימיים שמעכבים אותנו. זה הכוונה, ויוציאנו השם משם בזרוע נטויה, כלומר פעולה אלוקית שהולכת ונמשכת בכל הדורות כולם. אפילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה מצרים. אני נורא מבקש, אני לא מסוגל. הרב כותב למטה הערה מעניינת. הרי אפשר לשאול, גם אם לא היה מוציא את אבותינו מצרים, בשינויים הבינלאומיים שמתרחשים בעולם, יכול להיות שהיו נוצרים תנאים שהיינו יוצאים מצרים כעבור 100 שנה, כעבור 1,000 שנה, כעבור 2,000 שנה. מה פירוש הדבר שאם לא הוציאה את יציאת מצרים, אז עד היום אנחנו היינו במצרים? זה לא הגזמה? משיב על זה למטה בהערות הרב סיודה ואומר, אדוני אבי מורי ורבי זצל היה אומר, כאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא נותן למצרים לחירות עולם למתן תורה, אז כל העולם כולו וכל סדר חיי אדם היו נשארים על מקומם בלי השתנות. העולם היה נתקע. השיעבוד של מצרים הוא הפורמולה של עוצמה אנושית שקובלת את האחרים. גם ככה, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אבל אם תופסים את חיי העמים רק כאיזושהי התגוששות של כוחות, כמו שיש ב התנכלות של הפילוסופיה הכללית, אז זה בהחלט יכול להיות שבזמן מסוים כוח מרכזי גדול ישתלט ויחזיק את כולם בצוות 100 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה, הכל יישאר על מקומו. אבל זה לא יקרה בגלל סיבה אחת. רוח האדם בת החורי שיצאה מן הכוח אל הפועל ביציאת מצרים, היא נתנה תנופה, גבורה, עוז ורוח האדם בכל מקום שהיא, ושום ממשל של רשע, גם אם הוא יהיה גדול וחזק כמו מצרים של העת ההיא. כל הסיפור של יוסף שהשביר אוכל, זה בא רק להסביר איזו אימפריה זאת הייתה. אתם מבינים שהמצרים שלטו בכל העולם. המצרים ריכזו את הכלכלה העולמית, ומכוחה שלטו בכל העולם הקדום. כל הסיפור, שבע שנות רעה ושבע שנות זה, זה בא בשביל להביא את מצרים למעמד של הגמוניה בכל העולם הקדום. ויכולים להיות מצבים כאלה. שאימפריה אחת משתלטת על המין האנושי כולו והכל נתקע. למה זה לא יכול להיות? רוח האדם יצאה ממעשרה בגאולת מצרים, משם ואילך היא תפרוץ כל מחסום וכל גדר. הם יודעים שיש בזה משהו סמלי ודאי. במלחמת השחרור של הקושים באמריקה, הם היו משתמשים בפסוק הידוע, let my people go. וכמובן לא מקרה, זה רוצה לומר ששום עבדות בעולם יותר לא תוכל להחזיק מעמד לאור זמן. אבל הכל בגלל שהופיע בעולם עם כזה. תראו, הבאתי לכם משהו מיוחד. לפני 40 שנה בדיוק, ממש 40 שנה ועוד 5 ימים, התפרסם בעיתון מעריב מאמר בשם 100 שנה להולדת הסופר מקסים גורקי. זה אחד מסופרי המהפכה הקומוניסטית. ושם מאמר שלם מנתחים מתוך הספרות שלו את יחסו של גורקי ליהודים. ואני רוצה להקריא לכם כמה משפטים. בהרצאה בעת שהותו בארצות הברית הקשה גורקי לפני קהל רב על היהדות. הוא עמד על תכונות היהדות, על הרוחניות היהודית הנאצלת, ואמר, מאז ומתמיד היהדות שימשה מגדלור להפיץ את אור המחאה הזה נגד החלאה והשפלות בחיי אדם, נגד האלימות, נגד התפלות המבחילה והבערות. והוסיף ואמר שדווקא לכן היהודים היו שנואים. בר כוכבא הוא אביר החופש. רוחו הגדולה של האידיאליזם המפעם בקרב העם היהודי הוא זה שגרם לשנוא אותו. דווקא על שום כך שונאים את כלל היהודים, על שום עליונותם הרוחנית ויותם נבדלים לטובה נעלים מן השאר. גורקי טוען שהעמים הנוצריים שונאים אותם כי הם דיכאו את החיה שבאדם ועוררו את המצפון ורגש אהבה לבני אדם. אידיאליזם היהודי מתבטא בשאיפה בלתי פוסקת לשינוי העולם והעמדתו על בסיס עקרונות חדשים של שוויון וצדק, והוא הסיבה העיקרית ואולי היחידה לאיבה כלפי היהודים. אני רואה את התיאוריה שלי כבלתי מעורערת, כך כותב מקסים גורקי. בכל התקופות היהודים שנויים מפני אותם תמיד המהפכנים הגדולים יותר בעולם. מאז ימי קדם גילו יהודים שאיפה עזה לצדק, דבר הבא לידי ביטוי בתורתם ובמלחמתם לשוויון חברתי. היהודים שנואים לא בגלל מגרעותם אלא הפר בגלל מעלותם. טוב, יש פה הכל חזרה על כמה וכמה ציטוטים שלו. צריך להבין, גדולי אומות העולם ראו, הבינו וידעו שהיהודים בעצם מציאותם ההיסטורית הם לא מרשים לאדם להיות שקוע למטה, ולכן שונאים אותם, כי הם כל הזמן מקשישים, הם כל הזמן מחייבים את המציאות להמשיך להתקדם. אי אפשר להישאר לחיות כמו בהמה. כל זמן שיש יהודים בעולם, מעצם נוכחותם, מעצם העובדה של הנורמות שהם מציבים, אי אפשר לחיות כמו בהמה. כשיש לידך עם של אנשים שחיים כמו בני אדם, אתה לא יכול להרשות לעצמך לחיות כמו בהמה. לפעמים זה מרגיז, אל תפריע לי להיות שקוע בחומר שלי, אבל זה מה שאומר, אם לא הוציא הקדוש ברוך הוא מאבותינו מצרים, כל העולם היה נשאר תקוע איפה שהוא היה בתקופת מצרים. ויציאת מצרים הביאה לעולם היסטוריה חדשה. היהודים בעצם מציאותם הם אלה שמתשישים את החברה האנושית ומובילים אותה לאט לאט לקבל את כל ערכי המוסר האלוקי. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. חוכמה זה הידע הבסיסי שנמסר מפי חכם לתלמיד. בינה זה הלשון בניין, היכולת של התלמיד לבנות מתוך החוכמה בניינים, להבין דבר מתוך דבר, לחדש, ליצור. כלומר, חוכמה זה הידע, זה הידיעות היסודיות שהם ראשית החוכמה. הבינה זה היצירתיות הרוחנית, לחדש, להרחיב, לבנות בניינים מהיסודות הללו. ודעת זה הידיעה איך להפוך את זה לחיים, להגיע להלכה, לא להישאר בידיעות מופשטות אלא להתחבר עם כל מערכות החיים על פי החוכמה הזו. ויש אומרים שדעת זה רוח הקודש, נבואה. כלומר, חוכמה, בינה ודעת זה כבר מעל. אבל יש אומרים ההפך, הדעת זה דווקא החיבור, מה שנקרא הלכה למעשה. זקנים, יש כאלה שמת לא גורסים כאן. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, זה חוכמה, בינה ודעת. אבל יש אומרים שיש חוכמה נוספת, זה החוכמה שנקנית בניסיון החיים, זה החוכמה של הזקנים. זה לא מהספרים, זה לא מהבינה, זה מהעמדה היסודית של התבוננות בחיים, שזה חוכמת זקנים. בכל אופן אנחנו אומרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו ספר ביציאת מצרים. אז נו, באמת למה? אם כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, אז אנחנו יודעים את כל מה שהיה ביציאת מצרים, אז למה צריך לדבר ביציאת מצרים? שתי תשובות. מרן אומר, אפילו אנחנו יודעים את הכל, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. המצווה של הלילה הזה היא לספר, לדבר. שתי מעלות יש לדיבור. מלה אחת, שזה מוציא מן הכוח אל הכל את מה שאתה חושב. הקימת שפתיים אבי מייסה. הצורך לדבר, הוא הופך כל מיני רעיונות לממשות. עד שלא ביטאת את זה, זה עוד לא חלק גמור ממך. אבל מה שאולי יותר חשוב, דיבור זה בין בני אדם. תספר ביציאת מצרים, תספר לכל אחד. תאסוף אנשים ותספר להם ביציאת מצרים. זה צריך להיות השיח של הלילה הזה. צריך להתכנס חבורות חבורות ולספר אחד לשני יציאת מצרים. זה העניין של הלילה הזה. זה לא משנה שכולנו חכמים, כולנו נבונים. אבל יש לנו מצווה בלילה הזה להוציא מן הכוח אל הפועל ולהפוך את השיח הציבורי בינינו לשיח של יציאת מצרים. מה שמחבר אותנו זה לזה, הדיבור מחבר בין בני אדם. והמצווה היא לדבר, המצווה היא לספר, כדי שמה שיחבר את היהודים זה לזה, זה האמונה ביציאת מצרים. זה פירוש אחד. לפי הפירוש הזה, ההמשך הוא עניין שעומד בפני עצמו. אבל, לפי הפירוש השני, למה אם כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה לספר ביציאת מצרים? מפני שאין קץ ואין גבול לרוממות של יציאת מצרים. מפני שהעומק של יציאת מצרים, כמה שתדבר עליה, לא תרד לעומקה. כיוון שכל יציאת מצרים, הסברנו, זה משהו אלוקי, עליון, ומשהו שממשיך כל הדורות, כמה שתספר ביציאת מצרים, עוד לא תצא ידי חובתך. וגם אם אתה חכם ונבון ויודע את כל התורה כולה, עוד יש עליך מה לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. כלומר המצווה היא לפי הפירוש הזה זה גוף מה שנאמר, שהמצווה היא לא רק לדעת מה שהיה ביציאת מצרים, אז אני כבר יודע, רק צריך לידע את מי שלא יודע. המצווה היא להרבות לכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כן, שני פירושים. הפירוש אחד שהמצווה היא לספר, לדבר, אז זה לא משנה שאתה יודע, כי אתה צריך לדבר על זה. והפירוש השני שהמצווה היא להרבות לספר ביציאת מצרים, וזה אף אחד לא יכול להגיד יצאתי ידי חובתי. ובשביל זה ההגדה מביאה מיד מעשה, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא מטרפון, שהם שומעים בבני עברת והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אבל פי שהם היו חכמים, נבונים, זקנים ויודעים את התורה כולה, ובכל זאת היו מספרים כל אותו הלילה, כי כל המרבה לספר מצרים זה משובח. עד שבאו תלמידי ממון הרבותינו, הגיע זמן זה עד שמה של שחרי. אז הפירוש שהזכרתי מקודם הוא שהרבנים היו ברוממות כזאת, הם התרוממו והתרוממו והתרוממו, והיה רבי אליעזר עומד ודורש עד שהיו פניו מאירות ואין אדם יודע אם הוא יום או לילה. הרוממות של הלילה הזה שהייתה בו גילוי שכינה, ישבו חכמי ישראל יחד והתרוממו להשגות כאלה, לרוח הקודש כזאת, לדברים עליונים כאלה שאיש לא שם לב שהגיע זמן קריאת שחרית. עד שהיו להם תלמידים שלא יכלו לטפס לאותו הגובה של רבותיהם, והם אלה שהבינו שהגיע זמן קריאת שחרית, כי הם נשארו עדיין במדרגת החיים הרגילה וידעו להבחין בין יום ובין לילה. זה פירוש אחד. יש פירוש מעניין מקורי של הרב כשר. הוא שואל פה שתי שאלות מעניינות. בני ברק היה מקום מושבו של מה?
רבי עקיבא,
נכון מאוד. אבל רבי אליעזר ורבי יהושע היו רבותיו של רבי עקיבא. סתם רבי אליעזר הגדול, הוא היה רבו של רבי עקיבא. ורבי אלעזר בן עזריה ורבי טרפון היו ברי פלוגתא של רבי עקיבא. אז איך זה שכולם באים דווקא אל רבי עקיבא? למה כולם היו מסובים מבני רב? שאלה אחת. שאלה שנייה, מה זה עד שבאו תלמידיהם? מה זאת אומרת באו? הם לא ישבו איתם בליל הסדר? הם השכנים הגיעו? מה זה באו תלמידיהם? לא ישבו יחד עם תלמידיהם? אומר הרב כשר שכל זה היה תכנון של המרד. רבי עקיבא הוא היה מרה דעובדה, הוא היה היהודי, הוא היה הרב שקיבל על עצמו להרים את נס המרד. הרומאים השגיחו על צעדיהם שלא יוכלו לתכנן, אז עלה בדעתם רעיון. תחת מסווה תמים שהרבנים באים להתכנס יחד לליל הסדר, זה הזדמנות שאפשר להתייעץ על המרד. אז באו כולם לבני ברק, שזה עירו של רבי עקיבא. הם נכנסו שם לבית, סגרו טוב טוב את כל הדלתות, את כל החלונות, היו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה. איזה יציאת מצרים? שאיננה פוסקת, בזרוע הנטויה של יציאת מצרים. ביציאת מצרים של ימינו, איך למרוד ברומאים. והתלמידים עמדו בחוץ להזהיר מפני בלש רומאי שמתקרב. עד שבאו תלמידיהם מן החוץ, דפקו בדלת ואמרו, רבותינו, הגיע זמן קריאת מיד של שחרית. כלומר, התלמידים היו בחוץ לשמור מפני הרומאים, והם גדולי ישראל היו בפנים בליל הסדר להכין את הגאולה, להכין את ה... כן? זה זמן טוב בפסח נמרוד, זמן גדולתם של ישראל, להבדיל גם ארץ גטו ורשה אמר רבי לזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר את יד מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור את יום שכחה מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך ימים כל ימי חייך לילות וחכמים אומרים ימי חייך עולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אתם רואים, יש פה פתאום קפיצה. קפיצה למה? למצווה אחרת. שימו לב, יש שתי מצוות שונות. יש מצווה אחת, לזכור יציאת מצרים. למען תזכור... למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה מצוות זכירת יציאת מצרים. יש מצווה אחרת, לספר מיציאת מצרים. שני הבדלים. המצווה של זכירת יציאת מצרים, רק להזכיר, לא צריך להרבות. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם אמת, זהו, הזכר יציאת מצרים. הפסוק האחרון בקריאת שמע הוא הזכרת יציאת מצרים, וכתוב בפוסקים שאומרים את הפסוק הזה לחשוב הרי אני מתכוון עכשיו לקיים מצוות עשה מדאורייתא להזכיר יציאת מצרים, כמו שנאמר למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים ביום ובלילה. בסדר? אז המצווה של זכירת יציאת מצרים היא קצרה, עניינית, זה רק להזכיר שהייתה יציאת מצרים. לעומת זאת המספר, המצווה של לספר ביציאת מצרים, זה כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי משובר, זה לדבר ולדבר ולדבר כל אותו הלילה. אז יש קודם כל הבדל באופי המצווה, יש הבדל גדול כמובן בעיתוי. המצווה להזכיר יציאת מצרים, מתי נוהגת? כל השנה כולה, כל יום וכל לילה. לעומת זאת, המצווה של סיפור ביציאת מצרים זה רק באותו הלילה. ויש עוד הבדל מעניין. הזכרת יציאת מצרים בעצם היא קרה ביום. למען תזכור את יום צאתך מצרים כל ימי חייך בימים. עד שבא בן זומה ודרש רק מדרשה שגם בלילה. לעומת זאת הסיפור, מצוות סיפור ביציאת מצרים זה דווקא בלילה ורק בלילה. למה? מה זה שני המצוות האלה? אז הרב קוק בעולת ראייה עושה מערכה מאוד יפה ומסביר ככה. יש שתי מצוות. יש מצווה אחת לזכור שיצאנו ממצרים. למה? כי המצווה לזכור שיצאנו ממצרים מזכירה לנו שאנחנו עבדי השם. לכן בקריאת שמע שעניינה קבלת עול מלכות שמיים, דווקא שם תקנו חכמים שיזכיר יציאת מצרים, כי המטרה של מצוות למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים היא לזכור שאנחנו יצאנו ממצרים, השם הוציא אותנו ממצרים, ולכן אנחנו עבדי השם, יצאנו מעבדות פרעה להיות עבדי השם. אז זה מספיק פסוק אחד, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם אמת. זהו, אמרנו את מה שצריך לזכור, לא צריך לזכור יותר מדי. לזכור שהשם הוא אלוקינו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זאת אומרת המצווה היא יותר מתייחסת למה שהיה, למטרתה בהווה שנקבל עלינו מלכות שמיים. אפשר לעשות זה בקיצור, עיקרה ביום, כי עיקר הפעילות של האדם היא ביום, אבל אומרים שגם בלילה. אבל המצווה לספר ביציאת מצרים, כתוב בזוהר הקדוש שהסיפור ביציאת מצרים מעורר את הגאולה. המטרה של הסדר זה לא רק בשביל לקבל מלכות שמיים על העבר. עיקר המטרה של ליל הסדר זה להתכונן לגאולה. תראו, יש דבר אחד מופלא שצריך כל הזמן לזכור אותו. עם ישראל כל הזמן הכין את עצמו לגאולה. לא היינו מגיעים למה שאנחנו נמצאים היום לולי שאלפיים שנה. לילה לילה, לא לילה לילה, פעם בשנה כל עם ישראל ישבו והיו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה, ומרחיבים ומעמיקים ומבררים ומעוררים את הנשמה, את הרוח, את החפץ הפנימי, ומסיימים במילים בשנה הבאה בירושלים. אגב, המקום, אנחנו משתמשים בפסוק הזה הרבה, אבל המקום הראשון שבו הוא מוכר במקורותינו זה בסוף ההגדה של פסח. שם נהגו ישראל כבר למעלה מאלף שנים לסיים את ההגדה של פסח במילים בשנה הבאה בירושלים בנויה, כי המטרה של מצוות סיפור ביציאת מצרים זה לא רק קבלת עול מלכות שמיים בהווה, אלא עיקר המטרה של הסיפור ביציאת מצרים זה לעורר את הכוחות, את ההרגשות, את המחשבות לקראת הגאולה העתידית. לכן זה בלילה. כי הלילה מיסודו זה זמן של הכנה. יום זה הזמן של הפעילות עצמה, הלילה זה מעיקרו זמן של הכנה לקראת המחר. והי ערב, והי בוקר. הערב הוא מכין את הבוקר, את היום, הלילה מכין את היום. בלילה הזה אנחנו מכינים את הגאולה. ככל שנספר ונרבה לספר ונעמיק בתוכנו את הצמאון הפנימי לגאולה השלמה, ונקדש את הזמן הזה בקדושת הציפייה הפנימית שלנו לגאולה, אנחנו מעוררים את הגאולה על ידי הסיפור שכל המרבה לספר הרי זה משובח. וכאן יש את החשבון שמצד אחד יש מצווה לזכור יציאת מצרים שעיקרה היא ביום, שזה הזמן של הפעילות, אבל מזכירים גם בלילה, מפני שבסוף זה שאדם מקבל עבור מלכות שמיים, זה מכין אותו לגאולה העתידה. אם לא היינו מקבלים עבור מלכות שמיים, לא היינו יכולים להגיע לגאולה העתידה. לכן גם בלילה מזכירים את יד מצרים. ועל זה עשה חידוש מיוחד, כי זה לא פשוט. וחוץ מזה יש את המצווה לספר. אמר רבי אלעזר בן עזר, הרי אני כבן 70 שנה, כן אתם יודעים מה שנאמר בחז"ל, מינו אותו לנשיא בגיל 18, וגדל לו, לא הזקן, לבן, כבן 70 שנה, כדי שיהיה יותר מכובד, שמי שיושב בראש הסנהדרין, הוא אדם נשוא פנים, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כן, מה פה יש לא זכיתי? מה? לא אמרו יציאת מצרים בלילה? זה מצווה דאורייתא. מה אתם חושבים? שעד דורו של רבי אלעזר בן עזריה לא אמרו יציאת מצרים בלילות? אלא, רש"י שם מפרש, וניצחתי לחכמים לברר מהיכן מקורה. בגלל מה שאמרתי, כיוון שזכירת יציאת מצרים בפשטות היא באה כדי שאדם יקבל עבור מלכות שמיים, אז צריך ביום, ביום הוא פועל, הוא עובד, יש לו הרבה ניסיונות, ואה, הולך הביתה לישון. מי אמר שצריך גם בלילה? אז כנראה שידעו שמצווה למצווה גם בלילה, אבל לא ידעו מקור לזה. עד שדרשה בן זומא, הוא מצא לזה מקור מהאיתור של המילה כל. למה תזכור את יום צפחה במצרים? כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך, לרבות גם את הלילות. אבל חכמים אומרים ימי חייך עולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. המילה כל היא באה לומר שמזכירים יציאת מצרים גם לעתיד לבוא. שלא תאמר שלעתיד לבוא כיוון שתהיה גאולה שלמה, כבר לא חשוב גאולת מצרים. גם לעתיד לבוא מזכירים גאולת מצרים. למה מזכירים יציאת מצרים בגאולת עתיד לבוא? כי כל הגאולה של עתיד לבוא היא מכוח גאולת מצרים, אז מזכירים אותה גם לעתיד לבוא. ואתם זוכרים ככה בסוף השיעור הקודם אני במהירות קצת הזכרתי שגאולת מצרים היא באה בדרך נס, שזה בא לשעבד את הטבע לדבר השם, אבל הסיום של הגאולה העתידית היא תהיה בדרך הטבע, שהעולם כולו יתעלה לעשות רצון השם, והנס והטבע יתאחדו, וגם הטבע יעשה את רצון השם כאילו היה פה נס. אבל סוף סוף הגאולה העתידה היא באה מכוחה של יציאת מצרים, ששם היה כוח לשבור את הטבע, להתעלות מעל הטבע. ולכן חכמים אומרים שלהביא לימות המשיח מזכירים יציאת, גם לימות המשיח עדיין יהיה מצוות עשה דאורייתא להזכיר יציאת מצרים בלילה או ביום. כן,
אם כולם יודעים שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כלומר שהם היו עושים את זה גם לפניו, אבל לא עושים מקור, למה היה לו ויכוח עם החכמים? לא זכיתי בוויכוח עם החכמים, זה נשמע שחכמים לא הסכימו את זה.
לא שלא הסכימו, כך אומר אבן עזרא רש"י רבותינו עכשיו, לא שלא הסכימו, קודם כל החכמים לא התווכחו עם רב אלעזר, החכמים התווכחו עם בן זומה על מקור הדרשה. היה ידוע שמזכירים יציאת מצרים בלילות, ובוודאי קיימו את המצווה הזאת, מצווה דאורייתא, לא יכול להיות שלא קיימו את המצווה הזאת מימות משה רבנו עד רבי אלעזר בן עזריה. את המצווה הזאת שמצווה דאורייתא קיימו, אבל לא ידעו מה המקור למצווה. יש לפעמים מצווה שקיבלו בסיני, אבל לא קיבלו את האופן הדרישה של המצווה מתורה שבכתב. ולא זכיתי שיתברר מקור המצווה הזאת עד שדרשה בן זומה. שהחכמים חלקו על בן זומה, אמרו לו שמהמילה כל עומדים דברים אחרים, אבל רב אלעזר בן עזריה קיבל את דבריו. למה הוא קיבל את דבריו היחיד ורבים מקלחת רבי? אומרת הגמרא, בגלל שבגמרא יש, הוא מביא כמה פסוקים שהוא מוכיח לחכמים שהם לא צודקים. כתוב נכון שלא יאמר אותך ישם אשר הוציא את ישראל למצרים, כי חם השם אשר העלה והוציא את ישראל מכל גלויות הזה. יש פסוק בנביא שבו בן זומה מוכיח לחכמים שאין מזכירים יציאת מצרים בלילות, ולכן רבי אלעזר בן עזריה מקבל את דעתו של בן זומה.
לא זכיתי בביפוחים החכמים.
לא החכמים האלה. לא זכיתי, בית המדרש לברר את זה.
זה לא
שהוא התווכח
עם החכמים.
נכון. ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. זאת אומרת, כל יציאת מצרים, כל השבח של יציאת מצרים, איפה הוא מתברר? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. יציאת מצרים הייתה התחלה, אבל המכה בפטיש, הדבר שעליו אנחנו משבחים, שממצרים הגענו להר סיני וקיבלנו את התורה. זה בסופו של דבר, אילו יצאנו ממצרים ולא היינו מקבלים את התורה, מה היינו עושים? איך היינו מבטאים את הצמאון האדיר שבנשמתנו נדבק בהשם? לא היינו יכולים, וזה לא היה נשאר קיים, וזה לא יכול להחזיק מעמד. ברוך המקום ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבע בנים דיברה התורה, אחד ראש חכם ואחד ראש, אחד תם ואחד שלא יודע לשאול. מה פתאום נכנס פה כנגד ארבע בנים? למה נכנס להגדה הסוגיה של ארבע בנים? מותר לי גם לשאול אתכם, מה יש? לא עובר את הישנים. מי יכול לתת לי תירוץ טוב, הסבר, למה בעל אגדה הכניס פה פתאום כנגד ארבע בנים דיברה התורה? זו שאלה שאתם יודעים עליה את התשובה, רק אתם לא חושבים עליה, מה?
אולי זה מה שאמר, וכל העניין של האגדה, כי בסוף לכל משפחה יש ארבע בנים.
קודם כל אני מכיר משפחות שיש להם כל הבנים חכמים.
וגם
לא כל כך.
יש משפחות שאין להם.
טוב, זה תירוץ טוב ומחשורת. מי יכול לתת תירוץ עוד יותר טוב? כן? כן, אבל אתם נותנים פירושים יפים, אבל אתם שוכחים משהו יותר פשוט מזה, כן?
אני רוצה להגיד את שאלות.
לא, זה נכון, אני לא יכול להגיד זה לא נכון, אבל זה לא שום על השאלה שלי. כן, ארבע פעמים בתורה כתוב כי שלחה בנך. זה לא המצאה שהתחילה במחבר האגדה. בחומש, בחומש פשוט השתתלו, יש ארבע פעמים בחומה שכתוב כי יאמרו בניכם, כי ישאלו בניכם, כי ישלחה בנך לאמור. כנגד ארבע בנים דיברה תורה, זה לא פרזה של האגדה. התורה, האגדה מסבירה למה בתורה מוזכרים ארבע בנים כנגד ארבע סוגים שונים שדיברה תורה. למה תורה ארבע פעם חוזרת על אותו דבר? כי ישלחה בנך, כי יאמרו בנך, מה רוצים? כי למה? די, פעם אחת מספיק. מתרץ בעל אגדה כנגד ארבע בנים דיברה תורה. התורה שהזכירה את הפסוקים היא דיברה על ארבע בנים. איזה בנים? אחד חכם, אחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה עדות לחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואף אתה אמור לו כלכות הפסח הם מפתירים אחר הפסח אף היא מקומן. טוב, מתחילים בחכם, זה ברור. והחכם שואל שאלות למדניות, מה עדות החוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה זה אתכם? מה גם אתה כמו הרשע אומר לכם? אתם? אתכם? מה זה פה? לא קשה? הרי לרשע אחר כך הוא אומר מה עבודה זאת לכם? לכם? מה? לכם אלו לא? למה עובד על זאת שיבה השם אלוקינו אותנו?
הוא אומר אלוהים
יפה. תשובה ראשונה מצוינת, אצל החכם אי אפשר לטעות. הוא אומר להורים שלו שהשם, אתם הייתם שם בהר סיני, הוא ציווה אתכם, אבל ציווה השם אלוקינו. כלומר הוא מבטא שזה מחייב אותי, אני יודע מחייב אותי, זה השם אלוקינו, אבל תספרו לי מה הוא ציווה אתכם. יש אומרים שמשה הוא הזה שמדבר, ומשה אומר לעם במיכם ישאלו אתכם מה אשר ציווה השם אתכם. זאת אומרת, זה לא שזה מה שהחכם אומר, אלא משה אומר, החכם ישאל אתכם מה ציווה השם אתכם. כשהוא ישאל, אז הוא הגדה ישאל מה ציווה השם לנו. אבל כשמשה מדבר אל העם, כך הוא מתבטא. כך או כך התשובה הכי פשוטה באמת שזה השם אלוקינו, ולא צריך להיבהל למילה אתכם, כי אחרי שהיא באה על השם אלוקינו זה ברור. אז החכם, מה הוא שואל? הוא שואל פרטי הלכה, מה עדות החוקים המשפטיים, והוא גם יודע להבחין שיש מצוות שהן בגדר של חוקים, יש מצוות שהן משפטים, כלומר טעמם ידוע וטעמם לא ידוע, ויש מצוות שהן לעדות. זאת אומרת, הוא כבר חכם והוא רוצה לברר. אבל אתה אם לא גלחות הפסח אין מפתירים אחר הפסח אפי קורמן. מה זה מפתירים אחר הפסח אפי קורמן? אפי קורמן בארמית זה דזרט. דזרט. מנה אחרונה בעברית צריכה ליפטן.
בסדר? נפתן. כי בארמית היו אומרים, הפיק ומנה, תוציאו את הכלים של של המנה העיקרית, כדי שנוכל להגיש את הנפתן, נכון ממלאתי קומן ונפתן. מה פירוש אין מפתירים אחר פסח הפיקומן? אחרי שאוכלים קורבן פסח, אסור לאכול יותר כלום. הפיקומן אצלנו, שהוא המנה האחרונה, כן? זה גם כנקרא הפיקומן, אסור לאכול אחריו שום דבר. אתם יודעים, בליל הסדר, אחרי שאוכלים הפיקומן, אסור לאכול שום דבר. המשנה ברורה, מתיר לשתות כוס תה.
איפה מור? מור. מור טוב יותר.
המשנה ברורה מתיר אחרי הפיקומן לשתות כוס תה גם לפני. לא, לפני לא. אז אמור לו כהלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן. עכשיו אני שואל אתכם, למה אומרים לו את זה? זה מה שיש לומר לו? הוא שואל שאלה כל כך יפה, מה עדות החוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה עונים לו? הם מפתירים אחר פסח אפיקומן. אחרי קורבן, אחרי שאוכלים את הפסח, אסור לאכול אפיקומן. יופי. מה זה התשובה הזו? שתי הסברים. יש מי שאומר שבעצם כתוב, הפתה אמור לו כהלכות הפסח, תלמד אותו את כל העדות החוקים המשפטיים של הפסח, עד ההלכה האחרונה שהיא אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן. זה ההלכה האחרונה במשנה בערבי פסחים. זה ההלכה האחרונה שצריך ללמד אותו. כלומר, תלמד אותו את כל ההלכות של הפסח, עד ההלכה האחרונה. ויש פירושני רוחני, את החכם מלמדים את עיקר העניין של המצווה. כתוב במפרשים למה אחרי אכילת פסח אסור לאכול משהו אחר, כדי שישאר טעם הפסח בפה. אם תרצו נלמד מזה עיקרון מחליל. המצוות צריכות להשאיר את הטעם שלהם גם אחרי שגומרים לעשות אותם. מצווה היא צריכה להשאיר את רישומה על הבן אדם. בוא, אני נלמד לך חכם משהו עקרוני, מהותי, על כל העדות, על כל החוקים, על כל המשפטים, על כל המצוות. מצווה היא צריכה להשאיר את רישומה עליו. אם עשית מצווה וזה לא השאיר עליך שום רושם, לדוק את עצמך טוב טוב, לא עשית משהו צריך. אתה רוצה לדעת איך עושים את העדות החוקים המשפטיים בצורה כמו שצריך? המצווה משפיעה על הבן אדם. טעם המצווה צריך להישאר בפה. כל מצווה רושמת את רישומה לבן אדם, ולכן מצווה גוררת, מצווה גוררת, מצווה גוררת, מצווה. זה הערך האמיתי של המצוות. וזה מלמדים את החכמים, שהם שואלים לשם שמיים. רשע מה אומר? מה עבודה הזאת לכם? לכם. לכן ולא לא, תודה רבה. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. טוב, אתם יודעים, משפט הזה הוא מאוד מאוד מרכזי ביהדות. מי שהוציא עצמו מכלל ישראל, כפר בעיקר. כן, ידידי.
Thank you.
תשאל את השאלה יותר ברור, כי לא הבנת את השאלה עוד פעם.
אמרת שעונים לא הבנתי, אין לך הרבה כאילו מה?
תשובה.
התשובה השנייה, שזה לא שיותר מפנה, שלא אומרת אותה עיקר, נכון?
אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, פירושו של דבר שאסור לאכול, אחרי שגומרים לאכול את קורבן פסח, אסור לאכול שום דבר נוסף, אסור לאכול את הלפתח. למה? כדי שישאר הטעם של הבשר של הפסח בפה. זאת אומרת, חז"ל אסרו לאכול אחרי קורבן פסח משהו אחר, כדי שהוא ילך אחר כך לישון, כל הלילה הוא ירגיש בפה את הטעם של קורבן הפסח. וזה, בהכללה, אני אומר על כל המצוות, שהטעם של המצווה יישאר בפה. בסדר? כן.
מה יש
באפיקומן
שמפריע
לרישום
של המצווה? מה
אומרים להיום? לא. אפיקומן, אמרתי, זה לפתן. אוכל בשר, בסדר? אחרי זה אתה אוכל לפתן תותים, אז הטעם שנשאר לך בפה כל הערב זה טעם של תותים. אבל אם אתה לא תאכל את הלפתן, אז הטעם שנשאר לך בפה זה הטעם של שר הפסח.
מה הנמשל?
הנמשל הוא שהפסח זה מצווה והתותים זה רשות. אתה צריך לדאוג שמה שישפיע על הבנתם זה המצוות שהוא עושה. כלומר, כשאדם עושה מצווה, אז כשהוא גומר את המצווה הוא לא יקום וילך להגיד יופי גמרתי את המצווה, אלא המצווה צריכה להישעתם של המצווה צריך להישאר בפה של הבן אדם כל הזמן. כל הזמן אדם צריך לחיות שהמצוות הן מתארות, הן מקדשות את הבן אדם, ואדם צריך להמשיך את ההרגשה של המצווה, את הרוממות של המצווה, את הטעם של המצווה גם אחרי שהוא גמר אותה. אתם זוכרים, אני תמיד מביא את המשנה חסידים ראשונים שהיו שויים שעה אחת לפני תפילתם, שעה אחת מתפלים, שעה אחת אחרי. מה זה הם עושים שעה אחת אחרי התפילה? מה הם עושים? הם מתאימים את כל סדרי החיים שלהם לרוממות שהם הגיעו אליה. הם לא רוצים לרדת מהרוממות שהגיעה אליהם, עכשיו בונים את כל מערכות החיים שלהם שיתאימו לרוממות כדי להישאר באותה רוממות. עשית מצווה, התרוממת, עכשיו תישאר שם, אל תרד מזה. לכן כתוב שמי שיוצא מבית הכנסת אסור לרוץ. אתם מבינים? אדם יוצא מבית הכנסת צריך להרגיש שהוא עכשיו מתפלל, אז הוא צריך ללכת למין איזשהו כובד ראש, איזו התרוממות רוח. אף פעם לא לגמור מצווה ומיד לרוץ משם ומיד כאילו זהו, לעבור לדבר הבא. כשאדם מרגיש את הרוממות של הרוח של המצווה, אדם מרגיש את הקדושה של המצווה, אז הוא רוצה להישאר עם זה קצת, גם שהוא צריך ללכת אחר כך למקום אחר, אבל הוא לוקח איתו את הרושם של המצווה, את ההרגשה של המצווה, את הרוממות של המצווה. זה מה שלומדים את החכם. וכיוון שכולכם חכמים, אז אני מלמד את זה אתכם. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. מי שמוציא עצמו מכלל ישראל זה כפירה בעיקר. למה? מה? כן, אני לא רוצה כלל ישראל. מה? מה זה כפר בעיקר? כפר בעיקר זה כפר בשני מדברה. כפר בעיקר האמונה הישראלית. אני מאמין בהשם ובתורתו ורוצה לקיים מצוותיו. לא מעניין אותי עם ישראל. אני לא כזה לאומי פנאט מתנחל. אני יהודי אורתודוקס, מודרן אורתודוקס, רוצה לקיים מצוות בלי עם ישראל.
כל
מה?
כל גילוי השם בעולם זה דרך עם ישראל.
נכון.
בפעם שמעתי זה משהו יפה, שכשאני עומד מול גוי, אני שונה ממנו, כאילו, לא בעצם זה שאני פרט יהודי, בעצם היותי חלק מעם ישראל.
יכול להיות באופן פרטי שגוי מסוים יהיה יותר מוסרי, יותר ישר מיהודי פרטי. המעלה של היהודי היא מצד סגולת הכלל, וככל שמהירה בפרט יותר סגולת הכלל, אז הוא כמובן גם מיישר דרכה. בסדר. בכל אופן, יציאה מכלל ישראל זה כפירה בעיקר. למה? כי ביציאת מצרים מתברר שריבונו של עולם מתגלה בעולם אך ורק דרך ישראל. כאשר תהיה הגאולה, מה יהיה? ידע כל פעול כי אתה פעל טוב, יביא כל יצור כי יצר טוב, ויאמר כל אשר נשמע בפה, מה הוא יאמר? השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל ושנה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הנביא אומר, אתם עדי נאום השם ואני כן. והפתה כעת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה ניגל. תגידו, כך עונים לרשעים? צריך כסח אותה, מה זה? כן. שאלה יפה, נו, תרץ אותה. שאל ידידנו, פתח תקווה, אני יודע, אבל לא, שיין, איך?
גלעד.
גלעד שיינבך. שם מסובך. שאל ידידנו גלעד, הרי אני אמרתי בהתחלה שהגאולה הייתה אפילו שאינם ראויים ואפילו שאינם זכאים, ופה כתוב שהיא לא היה שם, לא היה ניגל. תראה.
שאם לא היה חלק מהכלל, לא יודע אם זה שם כתוב קייש אחד בלב אחד, שאם הוא היה חלק מהכלל, לא היה ניגל. זה הוא כן אחד להיות, שגאולה גאולת עם ישראל. תאמין אם הוא כן.
נכון, יפה מאוד. זאת אומרת, במצרים, אתם יודעים, בחמושים יצאו בני ישראל למצרים. חז"ל אומרים שרק 20% יצאו ממצרים. מה ההבחנה? מי שלא היה קשור לכלל, לא ניגל. כי מי שניגל זה כלל ישראל. הנשמה הלאומית הכללית העירה, וכל מי שהיה קשור לעם ישראל התרומם על ידי זה וניגל. אבל מי שהוציא עצמו מן הכלל, אז לא ניגל. הגאולה הייתה של העם, לא של היחידים. נשמת האומה יצאה משם לפועל. עם ישראל הופיע. אז כל מי שהרגיש את עצמו חלק מעם ישראל, ניגל עם עם ישראל. מי שהוציא עצמו מן הכלל, לא היה ניגל. זאת אומרת, יש שני סוגים של רשות. יש אחד שהתאבות והיצרים משתלטים עליו, זה מאוד מאוד גרוע, אבל בדילוגו עליי אהבה, אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שהגיע עת גאולתכם, אני אוהב אתכם, אני מדלג על חטאה וגואל אתכם. אבל מי שיצא מן הכלל, הקדוש הוא גואל את הכלל, ומי שיצא מן הכלל אז הוא לא ניגל. אבל כן, נכון, זה לא לגמרי נכון. לא, כי גם כיום אפשר להוציא לצאת מן הכלל, זה המינים. המינים שמכירים לישראל ורודפים את ישראל הוציאו עצמם מן הכלל, אינם בכלל ריחה, ומותר לסנותם ולעבדם לפי שהוציאו עצמם מן הכלל. הרשע פה זה רשע שהוציא את אהרון עצמו מן הכלל, כן. יש, אני אומר אותו, יש עוד סוגיה של האפיקורסי. הרמב"ם אומר שמי שכופר ב-15 עיקרי האמונה הוציא עצמו מן הכלל. ועל זה יש את הפירול, אמר הדור, האם הרמב"ם מתכוון שיש הרב ועוטף, זה רק בדורות קודמים, זה בא מתוך שאפשרות לכפור בעיקר היא באה רק מתוך התנתקות מעם ישראל. ולכן זה לא הסיבה, זה הסימן. כלומר, הכפירה בכלל, הכפירה בעיקר היא סימן של ניתוק מעם ישראל, ולכן הוציא את הכלל. אבל כשיש בדורנו אפשרות לכפור בעיקר מבלי להוציא את עצמו מכלל ישראל, כמו שראינו הרבה רשעים שכופרים בעיקרי אמונה ומוסרים את הנפש של עם ישראל, אז העיקרון הזה לא קיים. טוב, אז זה סוגיה, לא ניכנס אליה בהרחבה. אני רק רוצה לומר שביחס לתשובה לרשע יש שתי גישות. גישה אחת הולכת עד הסוף ואומרת, הקהה שינה. יש רשעים שאין להם תקנה, צריך מה שנקרא לתת לו בשיניים, וזה הסיכוי האחרון לנער אותו. ויש מי שאומר ש כך קראתם מקודם אצל הרב חלף, אם שמתם לב בהקדמה, הוא אומר. פה מדובר על רשע שהוא מצב הכי אנוש, אבל הוא עדיין שואל. הוא עדיין מדבר. אומר הרב חרלף, כל זמן שהוא שואל, זאת אומרת אכפת לו, הוא עדיין בכל זאת, למרות שהוא מחציף ואומר מילים כאילו מוציא עצמו מן הכלל, אבל כל זמן שהוא שואל, סימן שהוא כן מרגיש קשר, אחרי זה בכלל לא מתעלם. לא אכפת לו, לא מעניין אותו. אתם יודעים שהרשות הכי קשה היא כשהרשע לא שואל ולא מדבר ולא אכפת לו, הולך לו בדרכו וזהו. כשהבן בא אל אביו ושואל אותו ומתווכח איתו, אפילו מדבר איתו בחוצפה. אתם יודעים שלפעמים ילדים צועקים על הורים, הפסיכולוגים אומרים שהם רוצים קשר עם הורים, צועקים להורים, הם בעצם אומרים להם, נו אבא אני רוצה קשר איתך. אבא זה, אין לו זמן לבן שלו, לא מתייחס אליו, לא זה. אז הבן כועס על האבא וצועק על האבא, ובעצם מאחורי כל הצעקות האלה יש צעקה נסתרת, אבא אני צריך אותך, בוא דבר איתי. אבל אין לו סיבה לדבר עם האבא, אז הוא צועק עליו. אומר רב חלף, אפילו כאלה שאומרים מה העבודה הזאת לכם, אילו הוא היה אומר את זה במצרים הוא לא היה ניגל, אבל כיוון שהוא כבר נשמתו כבר יצא ממצרים והוא אומר את זה עכשיו, אז הוא בכלל ישראל. אילו היה שם, אומר הרב חרלף, לא היה ניגל, אבל עכשיו הוא כבר ניגל, הוא חלק מעם ישראל, וצריך גם לאיש הזה לענות. אמנם אומרים לו את האמת, תדע לך, היא לא הייתה שם, לא הייתה ניגל, עכשיו שאתה פה בוא תתיישר. וראיתי אפילו מישהו שאומר, מה זה הקהת שיניו? רמז בא להגדל האבא, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. כלומר, אם אתה מכה את שיניו, כנראה שאתה אשם. עד שאתה יורד על הבן שלך, תעשה בקשה חשבון נפש עם עצמך, איך יצא לך בן כזה. תמה הוא אומר, מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. מה זאת? זה לא שאלה רצינית, כמו שהחכם שואל מעדות החוקים המשפטיים, אבל בכל זאת זה התעניינות, זה בכל זאת שאלה, זה לא התרסה מה העבודה הזאת לכם, זה שאלה, מה זאת? אז נכון, הוא תם, הוא איננו יודע, אבל התם הוא דומה לחכם בזה שהוא שואל מתוך טהרת הלב, מתוך רצון לדעת, מה זה? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם מצרים מבית עבדים. ולהסביר לו את היסוד, את הצורך לשבור ביד חזקה את כל הקליפות שמעכבות אותנו מלצאת מצרים. ושאינו יודע לשאול עתך לו, שנאמר, והגעת למנחה ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מי זה שאינו יודע לשאול? יש אומרים שזה סוג של רשע, שהוא בכלל לא מעניין אותו, הוא לא קשור, הוא אפילו לא יודע לשאול. אבל הרב מינר אומר שאינו יודע לשאול ילד קטן, עוד לא בר דעת לשאול, לכן את תח לו, האמא היא זו שצריכה לפתוח לו. יש, אתם יודעים, בגידול הילד יש שני שלבים, השלב הרגשי שהוא כולו מסור לאמא, שהיא מצטיינת בזה ביותר, והשלב הקוגניטיבי השכלי הלמדני שהוא מסור לאבא. להתמודד עם החכם, עם הרשע ועם התם זה האבא. לתת למי שאינו יודע לשאול ילד רך בשנים זה את תח לו, שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה הפסוק היסודי של יציאת מצרים. עכשיו אני לא רוצה לעכב אתכם, אני רק רוצה, מי שבאמת רוצה לעשות עבודה, שיבדוק האם באמת בתורה, הרי אמרתי ארבע בנים מתחילים בארבע פעמים שכתוב בתורה שישלחו בניכם, ובאי בתורה יש גם תשובות. תבדקו האם בתורה באמת מול השאלות של החכם, אדם ושאינו יודע וכולי, מופיעים התשובות האלה שהבעל הגדה עושה, או שהוא קצת עשה בלגן, לקח פסוק של בן כזה וצרף אליו תשובה של בן כזה וכולי. ואם תמצאו שיש אי סדר, אז גם אתם צריכים לחפש למה יש אי סדר. ואם אתם רוצים לעשות עבודה, אז אני ממליץ להסתכל במערל שמסביר בריחות את הדברים. לא עכשיו הזמן להיכנס, אף על פי שאנחנו רק בתחילת הלילה, אבל עדיין הדרך ארוכה. יכול מראש חודש, כן.
למה אני לעשה לי ולא לא?
כי הרשע הוציא מן הכלל, רוצה להסביר לו שהוא הגיע מה שנקרא לנקודת אל חזור. עברת את הגבולות ואומרים לו עד כאן. כל זמן שאתה בתוכו, אוקיי, יש לך חולשות, אנחנו נתמודד איתם. אבל ברגע שאתה מוציא את עצמך מן הכלל, כפרת בעיקר, יצאת החוצה, אתה לא בכלל ישראל. אז צריך להגיד לו דברים חריפים. לא, רשע מה אומר, מה העבודה הזאת לכם? עכשיו כאילו בעל ההגדה מפרש את דברי הרשע. רשע אומר לכם, כלומר לכם ולא לא. הרשע הזה הוא אמר לנו לכם, כלומר הוא לא כולל את עצמו איתנו, הוא לפי שעושים מן הכלל כפר בעיקר. זאת אומרת, זה ניתוח של תשובת הרשע עד לכאן. לכם ולא לא זה כמו הבעל ההגדה מנתח את תשובת הרשע, ואחר כך הפתח קשר הרב, אבל זה עשה השם לי, לי ולא לא, אילו היה שם לא ניגל. באמת, יש כאלה שאומרים, שימו לב, היה צריך לומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לי ולא לך, אילו היית שם, לא היית ניגל. נכון? ככה צריך טוב. אז ראיתי מישהו פרש ככה. אמור לו, זאת אומרת, תדבר בכל רם שהוא ישמע. אבל אין לך מה לענות לו באופן ישיר. דבר עם שאר הבן. כלומר, האבא פה, שרואה בן חצוף שמוציא עצמו מן הכלל, אז כל זמן שהוא לא חזר בו, אין איתו מסע ומתן. אבל מצד שני, אתה כן צריך שהוא ידע שהוא ישמע. אז זה מתחיל ככה, אמור לו, כלומר, אתה עכשיו אומר תשובה בשבילו, אבל אתה לא מדבר אליו.
אתה מדבר על שער הבנים ואומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, זה הפסוק, ציטוט של הפסוק, ועכשיו האבא מפרש, לי בצאתי מצרים. אבל לא, לא, לבן הזה. אילו היה שם הבן, הוא לא היה ניגע. את זה אומר האבא לבנים האחרים. כי אם מי שמוציא עצמו מן הכלל, אין מסע ומתן, אין דיון. אבל בכל זאת, הוא אומר את זה בנוכחותו לבנים, אמור לו כדי שהוא ישמע ויבין עד כמה מצבו קריטי, אולי הוא יתעורר לחזור בתשובה. ובסופו של דבר, למה בעל הגדה הכניס אותו לכאן? כי יש לו תקנה. כי אם לא היה לו תקנה, הוא לא נכנס אליה. וכנגד ארבע בנים דברת תורה, לא להתייאש מיהודי לעולם. באמת, יהודים מגיעים למרחקים כאלה וחוזרים. אז לא להתייאש מיהודי לעולם. מה? אמרתי, אם הוא היה במצרים הוא לא היה נגאל, כי במצרים נגאלה האומה. כל מי שלא היה קשור לאומה לא היה נגאל. 80% מהיהודים נשארו במצרים, מתו בימי החשכה. מה? נכון. אז לכן, אז זהו, אז לכן, רק אתה אומרים לו, תדע לך שאם היית אז לא היית נגאל. עכשיו אתה פה, אז אין דבר כזה, אתה חלק מעם ישראל, אז חזור בתשובה מהמנהיגים שלך. כן.
אני חושב שאם
כן. לא בעיה, זה פי סדר ההגדה במערה, זה לא בעיה. כן. מה?
מה
השאלה?
התן
שואל, מה זאת? מה זאת? זה ביטוי של אדם שהוא באמת לא יודע כלום. הוא לא יודע להגיד מה העדות, מה החוקים, מה העבודה. הוא לא יודע כלום. אבל הוא מתעניין מה זה. אז זה כבר, ההתעניינות היא פתח מאוד חשוב שאיתו אפשר לבנות את התודעה. אתה לא יודע שום דבר. אבל הוא מתעניין. אומר מה זאת? איך אני יודע שהוא לא יודע שום דבר? כי מה יודע? אז הוא שואל מה העבודה הזאת, מה העדות, מה ההלכה. הוא לא יודע מה זה עדות ומה זה הלכה ומה זה עבודה. לא יודע, רק שואל מה זה. טוב, רבנו, נו פה זה שיר יפה. איפה הוא מעולה? עצם מצב העבדות נורא והיום מנוגד לעצם טבעו של האדם. האדם במהותו עברה בצלם אלוקים, כלומר כמלך, והדבר הכי נורא לבן אדם זה להיות עבד. אבל לא רק שהיינו עבדים, היינו עבדים לפרעו, מלך, רשע, מרושע, כפוי טובה, מכוער, חלאת המין האנושי. ולא רק שהיינו עבדים לפרעו, אלא היינו במצרים, הארץ הטמאה ביותר עלי אדמות. שפת אמת אומר שמה שכתוב בערוות הארץ בת הפירות, אומר השפת אמת, זה הכינוי של מצרים. כלומר המקום הכי מזוהם, כמו שהערווה זה המקום הכי מתונף ומסריח בגוף, גם מצרים זה החלק הכי מזוהם, מתונף, מסריח מבחינה תרבותית מוכנית על פני כל כדור הארץ. כלומר, היינו בעומק התהום. היינו עבדים, עבדים למלך רשע פרעה ועבדים ממצרים. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. רק השם אלוקינו היה יכול להוציא אותנו. שום תהליך אנושי טבעי לא היה יכול להתרחש להוציא אותנו ממצרים. גם באמת מצד עצמנו לא היינו ראויים, היינו שקועים תת שערי תומה.
ריבונו של עולם אשר בחר בנו מכל העמים, הוא הוציא אותנו בציציות ראשינו, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ומזרוע נטויה. הרב מבאר מה ההבדל בין הביטוי יד חזקה ובין הביטוי זרוע נטויה. היד החזקה בא לבטא שיש פה דבר שהוא בניגוד לטבע המציאות. כל יציאת מצרים הייתה נס אחד גדול. לא רק עשרת המכות היו ניסים שנוגדים את הטבע, אלא עצם היציאה, שעם שהיה 210 שנה עבדים, ועוד לפרעה, ועוד למצרים, שקועים בתת שערי טומאה, בשביל לחולל שינוי כזה מהותי, להופיע אומה חדשה, מלאת כוח חירות, צריך פה יד חזקה. כן? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, מה זה יד? הקדוש ברוך הוא יש לו יד? יד בתנ"ך, מסביר הרמב"ם, זה ביטוי של ההנהגה, הנהגה אלוקית. כמו שאדם הוא פועל ביד, כך שרוצים לדבר על איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אומרים ביד. יד חזקה, כלומר הנהגה אלוקית חזקה שהיא משנה את סדרי הטבע. זה בריאת יש מעל. ולכן השם אלוקינו דווקא, כמו שבפרשת וערה, וערה אל אברהם יצחק ואל יעקב בקל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, שם יוד קי וב קי, שהוא השם שבו ברא השם שמיים וארץ, בו הוציא השם את ישראל ממצרים, כי הוצאת ישראל ממצרים זה כמו בריאת שמיים וארץ. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. הזרוע נטויה, הכוונה לעתיד, כמו אדם שמראה בזרוע נטויה על העתיד, על ההמשך, מאיים ואומר תשים לב וכדומה. זרוע נטויה בא לברר שיציאת יציאת ישראל מצרים זה לא אירוע מקומי שיכול היה להתרחש, אבל גם יכול להתבטל. באמירה שזה בזרוע נטויה, פירושו של דבר יציאת מצרים תישאר לעתיד האביב של העולם. יציאת מצרים, אומר הרב בעולת ראייה, זה דבר שאיננו פוסק. אנחנו כל הזמן ממשיכים לצאת ממצרים. כלומר, פעם אחת שהקדוש ברוך הוא שבר את האזיקים וקדושת החיים הישראלים התחילה לצאת מהקליפות של תרומת מצרים, מתחיל כאן תהליך שאיננו פוסק של יציאה שהולכת וממשיכה ומתמשכת כל הדורות. יציאת מצרים זה לא דבר שהיה פעם ואיננו, זה דבר שהוא כל הזמן ממשיך. כל שנה אנחנו יוצאים עוד ועוד מהמיצרים, מהכבלים, מהתרבויות, מהאילוצים החיצוניים והפנימיים שמעכבים אותנו. זה הכוונה ויוציאנו השם משם בזרוע נטויה, כלומר פעולה אלוקית שהולכת ונמשכת בכל הדורות כולם. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה מצרים. אני נורא מבקש, אני לא מסוגל. הרב כותב למטה הערה מעניינת. הרי אפשר לשאול, גם אם לא היה מוציא את אבותינו ממצרים, בשינויים הבינלאומיים שמתרחשים בעולם, יכול להיות שהיו נוצרים תנאים שהיינו יוצאים מצרים כעבור 100 שנה, כעבור 1,000 שנה, כעבור 2,000 שנה. מה פירוש הדבר שאם לא הוצאה את שיעת מצרים, אז עד היום אנחנו היינו במצרים, זה לא הגזמה? משיב על זה למטה בהערות הרב סיודה ואומר, אדוני אבי מורי ורבי זצל היה אומר, כאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא נותן למצרים לחירות עולם למתן תורה, אז כל העולם כולו וכל סדר חיי אדם היו נשארים על מקומם בלי השתנות. העולם היה נתקע. השיעבוד של מצרים הוא הפורמולה של עוצמה אנושית שקובלת את האחרים. גם ככה, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אבל אם תופסים את חיי העמים רק כאיזושהי התגוששות של כוחות, כמו שיש בהסתכלות של הפילוסופיה הכללית, אז זה בהחלט יכול להיות שבזמן מסוים כוח מרכזי גדול ישתלט ויחזיק את כולם בצוות 100 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה, הכל יישאר על מקומו. אבל זה לא יקרה בגלל סיבה אחת. רוח האדם בת החורי שיצאה מן הכוח אל הפועל ביציאת מצרים, היא נתנה תנופה, גבורה, עוז ורוח האדם בכל מקום שהיא, ושום ממשל של רשע, גם אם הוא יהיה גדול וחזק כמו מצרים של העת ההיא. כל הסיפור של יוסף שהשביר אוכל, זה בא רק להסביר איזו אימפריה זאת הייתה. אתם מבינים שהמצרים שלטו בכל העולם, המצרים ריכזו את הכלכלה העולמית ומכוחה שלטו בכל העולם הקדום. כל הסיפור שבע שנות רעה ושבע שנות זה, זה בא בשביל להביא את מצרים למעמד של הגמוניה בכל העולם הקדום. ויכולים להיות מצבים כאלה שאימפריה אחת משתלטת על המין האנושי כולו והכל נתקע. למה זה לא יכול להיות? רוח האדם יצאה ממעשרה בגאולת מצרים, משם ואילך היא תפרוץ כל מחסום וכל גדר. אתם יודעים שיש בזה משהו סמלי ודאי. במלחמת השחרור של הקושים באמריקה, הם היו משתמשים בפסוק הידוע, let my people go, וכמובן לא מקרה, זה רוצה לומר ששום עבדות בעולם יותר לא תוכל להחזיק מעמד לאורך זמן, אבל הכל בגלל שהופיע בעולם עם כזה. תראו, הבאתי לכם משהו מיוחד. לפני 40 שנה בדיוק, ממש 40 שנה ועוד 5 ימים, התפרסם בעיתון מעריב מאמר בשם 100 שנה להולדת הסופר מקסים גורקי, אחד מסופרי המהפכה הקומוניסטית. ושם מאמר שלם מנתחים מתוך הספרות שלו את יחסו של גורקי ליהודים, ואני רוצה להקריא לכם כמה משפטים. בהרצאה בעת שהותו בארצות הברית הקשה גורקי לפני קהל רב על היהדות. הוא עמד על תכונות היהדות, על הרוחניות היהודית הנאצלת, ואמר, מאז ומתמיד היהדות שימשה מגדלור להפיץ את אור המחאה הזה נגד החלאה והשפלות בחיי אדם, נגד האלימות, נגד הטיפלות המבחילה והבערות. והוסיף ואמר שדווקא לכן היהודים היו שנועים. בר כוכבא הוא אביר החופש. רוחו הגדולה של האידיאליזם המפעם בקרב העם היהודי הוא זה שגרם לשנוא אותו. דווקא על שום כך שונים את כלל היהודים, על שום עליונותם הרוחנית ויותם נבדלים לטובה נעלים מן השאר. גורקי טוען שהעמים הנוצריים שונאים אותם כי הם דיכאו את החיה שבאדם ועוררו את המצפון ורגש אהבה לבני אדם. אידיאליזם היהודי מתבטא בשאיפה בלתי פוסקת לשינוי העולם ועמדתו על בסיס עקרונות חדשים של שוויון וצדק, והוא הסיבה העיקרית ואולי היחידה לאיבה כלפי היהודים. אני רואה את התיאוריה שלי כבלתי מעוררת, כך כותב מקסים גורקי. בכל התקופות היהודים שנויים מפני אותם תמיד המהפכנים הגדולים יותר בעולם. מאז ימי קדם גילו יהודים שאיפה עזה לצדק, דבר הבא לידי ביטוי בתורתם ובמלחמתם לשוויון חברתי. היהודים שנועים לא בגלל מגרעותם אלא אפר בגלל מעלותם. טוב, יש פה הכל חזרה על כמה וכמה ציטוטים שלו. צריך להבין, גדולי אומות העולם ראו, הבינו וידעו שהיהודים בעצם מציאותם ההיסטורית הם לא מרשים לאדם להיות שקוע למטה, ולכן שונים אותם, כי הם כל הזמן מתשישים, הם כל הזמן מחייבים את המציאות להמשיך להתקדם. אי אפשר להישאר לחיות כמו בהמה. כל זמן שיש יהודים בעולם, מעצם נוכחותם, מעצם העובדה של הנורמות שהם מציבים, אי אפשר לחיות כמו בהמה. כשיש לידך עם של אנשים שחיים כמו בני אדם, אתה לא יכול להרשות לעצמך לחיות כמו בהמה. לפעמים זה מרגיז, אל תפריע לי להיות שקוע בחומר שלי, אבל זה מה שאומר, אם לא הוציא הקדוש ברוך הוא מאבותינו מצרים, כל העולם היה נשאר תקוע איפה שהוא היה בתקופת מצרים. ויציאת מצרים הביאה לעולם היסטוריה חדשה. היהודים בעצם מציאותם הם אלה שמתשישים את החברה האנושית ומובילים אותה לאט לאט לקבל את כל ערכי המוסר האלוקי. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, המצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. חוכמה זה הידע הבסיסי שנמסר מפי חכם לתלמיד. בינה זה הלשון בניין, היכולת של התלמיד לבנות מתוך החוכמה בניינים, להבין דבר מתוך דבר, לחדש, ליצור. כלומר, חוכמה זה הידע, זה הידיעות היסודיות שהם ראשית החוכמה. הבינה זה היצירתיות הרוחנית, לחדש, להרחיב, לבנות בניינים מהיסודות הללו. ודעת זה הידיעה איך להפוך את זה לחיים, להגיע להלכה, לא להישאר בידיעות מופשטות אלא להתחבר עם כל מערכות החיים על פי החוכמה הזו. ויש אומרים שדעת זה רוח הקודש, נבואה. כלומר, חוכמה, בינה ודעת זה כבר מעל. אבל יש אומרים ההפך, הדעת זה דווקא החיבור, מה שנקרא הלכה למעשה. זקנים, יש כאלה שמת לא גורסים כאן, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, זה חוכמה, בינה ודעת. אבל יש אומרים שיש חוכמה נוספת, זה החוכמה שנקנית עם ניסיון החיים, זה החוכמה של הזקנים, זה לא מהספרים, זה לא מהמדינה, זה מהעמדה היסודית של התבוננות בחיים, שזה חוכמת זקנים. בכל אופן אנחנו אומרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו ספר ביציאת מצרים. אז נו, באמת למה? אם כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, אז אנחנו יודעים את כל מה שהיה ביציאת מצרים, אז למה צריך לדבר ביציאת מצרים? שתי תשובות. מרן אומר, אפילו אנחנו יודעים את הכל, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. המצווה של הלילה הזה היא לספר, לדבר. שתי מעלות יש לדיבור. מעלה אחת, שזה מוציא מן הכוח אל הפועל מה שאתה חושב. הקימת שפתיים מה ומה יעשה. הצורך לדבר, הוא הופך כל מיני רעיונות לממשות. עד שלא ביטאת את זה, זה עוד לא חלק גמור ממך. אבל מה שאולי יותר חשוב, דיבור זה בין בני אדם. אתה ספר ביציאת מצרים, מספר לכל אחד, תאסוף אנשים ותספר להם ביציאת מצרים. זה צריך להיות השיח של הלילה הזה. צריך להתכנס חבורות חבורות ולספר אחד לשני יציאת מצרים. זה העניין של הלילה הזה. זה לא משנה שכולנו חכמים, כולנו נבונים. אבל יש לנו מצווה בלילה הזה להוציא מן הכוח אל הפועל ולהפוך את השיח הציבורי בינינו לשיח של יציאת מצרים. מה שמחבר אותנו זה לזה, הדיבור מחבר בין בני אדם. והמצווה היא לדבר, המצווה היא לספר, כדי שמה שיחבר את היהודים זה לזה, זה האמונה ביציאת מצרים. זה פירוש אחד. לפי הפירוש הזה, ההמשך הוא עניין שעומד בפני עצמו. אבל, לפי הפירוש השני, למה אם כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה לספר ביציאת מצרים? מפני שאין קץ ואין גבול לרוממות של יציאת מצרים. מפני שהעומק של יציאת מצרים, כמה שתדבר עליה, לא תרד לעומקה. כיוון שכל יציאת מצרים, הסברנו, זה משהו אלוקי, עליון, ומשהו שממשיך כל הדורות, כמה שתספר ביציאת מצרים, עוד לא תצא ידי חובתך. וגם אם אתה חכם ונבון ויודע את כל התורה כולה, עוד יש עליך מה לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כלומר, המצווה היא, לפי הפירוש הזה, זה גוף מה שנאמר, שהמצווה היא לא רק לדעת מה שהיה ביציאת מצרים, אז אני כבר יודע, רק צריך לידע את מי שלא יודע. המצווה היא להרבות, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כן, שני פירושים. הפירוש אחד שהמצווה היא לספר, לדבר, אז זה לא משנה שאתה יודע, כי אתה צריך לדבר על זה. והפירוש השני, שהמצווה היא להרבות לספר ביציאת מצרים, וזה אף אחד לא יכול להגיד יצאתי ידי חובתי, ובשביל זה ההגדה מביאה מיד מעשה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא מטרפון שהם שומעים בבני עברת. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אבל פי שהם היו חכמים, נבונים, זקנים ויודעים את התורה כולה, ובכל זאת היו מספרים כל אותו הלילה, כי כל המרבה לספר מצרים על זה משובח. עד שבאו תלמידים אמרו לרבותינו, הגיע זמן זה עד שמה של שחרי. אז הפירוש שהזכרתי מקודם הוא שהרבנים היו ברוממות כזאת, הם התרוממו והתרוממו והתרוממו, והיה רבי אליעזר עומד ודורש עד שהיו פניו מאירות ואין אדם יודע אם הוא יום או לילה. הרוממות של הלילה הזה שהייתה בו גילוי שכינה, ישבו חכמי ישראל יחד והתרוממו להשגות כאלה, לרוח הקודש כזאת, לדברים עליונים כאלה שאיש לא שם לב שהגיע הזמן קריאת שמע שחרית. עד שהיו להם תלמידים שלא יכלו לטפס לאותו הגובה של רבותיהם, והם אלה שהבינו שהגיע הזמן קריאת שמע שחרית, כי הם נשארו עדיין במדרגת החיים הרגילה וידעו להבחין בין יום ובין לילה. זה פירוש אחד יש פירוש מעניין מקורי של הרב כשר. הוא שואל פה שתי שאלות מעניינות. בני ברק היה מקום מושבו של מה? רבי עקיבא, נכון מאוד. אבל רבי אלעזר ורבי ישוע היו רבותיו של רבי עקיבא. סתם רבי אלעזר, רבי אלעזר הגדול, הוא היה רבו של רבי עקיבא. ורבי אלעזר בן עזר ורבי טרפון היו ברי פלוגתא של רבי עקיבא. אז איך זה שכולם באים דווקא אל רבי עקיבא? למה כולם היו מסובים לבני רב? שאלה אחת. שאלה שנייה, מה זה עד שבאו תלמידיהם? מה זאת אומרת באו? הם לא ישבו איתם בליל הסדר? הם השכנים הגיעו? מה זה באו תלמידיהם? לא ישבו יחד עם תלמידיהם? אומר הרב כשר שכל זה היה תכנון של המרד. רבי עקיבא הוא היה מרה לעובדה, הוא היה היהודי, הוא היה הרב שקיבל על עצמו להרים את נס המרד. הרומאים השגיחו על צעדיהם שלא יוכלו לתכנן, אז עלה בדעתם רעיון. תחת מסווה תמים שהרבנים באים להתכנס יחד לליל הסדר, זה הזדמנות שאפשר להתייעץ על המרד. אז באו כולם לבני ברק, שזה עירו של רבי עקיבא. הם נכנסו שם לבית, סגרו טוב טוב את כל הדלתות, את כל החלונות. היו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה. איזה יציאת מצרים? שאיננה פוסקת בזרוע הנטויה של יציאת מצרים. ביציאת מצרים של ימינו, איך למרוד ברומאים. והתלמידים עמדו בחוץ להזהיר מפני בלש רומאי שמתקרב. עד שבאו תלמידיהם מן החוץ, דפקו בדלת ואמרו, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. כלומר, התלמידים היו בחוץ לשמור מפני הרומאים, והם גדולי ישראל היו בפנים בליל הסדר להכין את הגאולה, להכין את ה... כן? זה זמן טוב בפסח נמרוד, זמן גדולתם של ישראל, להבדיל לאמרת גטו ורשה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך ימים כל ימי חייך, לילות וחכמים אומרים ימי חייך עולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אתם רואים, יש פה פתאום קפיצה. קפיצה למה? למצווה אחרת. שימו לב, יש שתי מצוות שונות. יש מצווה אחת, לזכור יציאת מצרים. למען תזכור למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה מצוות זכירת יציאת מצרים. יש מצווה אחרת, לספר מיציאת מצרים. שני הבדלים. המצווה של זכירת יציאת מצרים, רק להזכיר, לא צריך להרבות. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם אמת, זהו, הזכרנו את יציאת מצרים. הפסוק האחרון בקריאת שמע הוא הזכרת יציאת מצרים. וכתוב הפוסקים שאומרים את הפסוק הזה לחשוב, הרי אני מתכוון עכשיו לקיים מצוות עשה מדאורייתא להזכיר את יציאת מצרים, כמו שנאמר, למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים ביום ובלילה. בסדר? אז המצווה של זכירת יציאת מצרים היא קצרה, עניינית, זה רק להזכיר שהייתה יציאת מצרים. לעומת זאת, המצווה של לספר ביציאת מצרים, או, זה כל המרבה לספר מציאת מצרים הרי משובר, זה לדבר ולדבר ולדבר כל אותו הלילה. אז יש קודם כל הבדל באופי המצווה. ב', יש הבדל גדול כמובן בעיתוי. המצווה להזכיר יציאת מצרים, מתי נוהגת, כל השנה כולה, כל יום וכל לילה. לעומת זאת, המצווה של סיפור ביציאת מצרים זה רק באותו הלילה. יש עוד הבדל מעניין. הזכרת יציאת מצרים בעצם היא קרה ביום, למען תזכור את יום למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך בימים, עד שבא בן זומא ודרש רק מדרשה שגם בלילה. לעומת זאת הסיפור, מצוות סיפור ביציאת מצרים זה דווקא בלילה ורק בלילה. למה? מה זה שני המצוות האלה? אז הרב קוק בעולת ראייה עושה מערכה מאוד יפה ומסביר ככה. יש שתי מצוות. יש מצווה אחת לזכור שיצאנו ממצרים. למה? כי המצווה לזכור שיצאנו ממצרים היא מזכירה לנו שאנחנו עבדי השם. לכן בקריאת שמע שעניינה קבלת עול מלכות שמיים, דווקא שם תקנו חכמים שיזכיר יציאת מצרים, כי המטרה של מצוות למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים היא לזכור שאנחנו יצאנו ממצרים, השם הוציא אותנו ממצרים, ולכן אנחנו עבדי השם. יצאנו מעבדות פרעה להיות עבדי השם. אז זה מספיק פסוק אחד, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. אני השם אלוקיכם, אמת. זהו, אמרנו את מה שצריך לזכור, לא צריך לזכור יותר מדי. לזכור שהשם הוא אלוקנו, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. זאת אומרת, המצווה היא יותר מתייחסת למה שהיה, למטרתה בהווה שנקבל עלינו מלכות שמיים. אפשר לעשות זה בקיצור. היא קרה ביום כי עיקר הפעילות של האדם היא ביום, אבל אומרים שגם בלילה. אבל המצווה לספר ביציאת מצרים, כתוב בזוהר הקדוש שהסיפור ביציאת מצרים מעורר את הגאולה. המטרה של הסדר זה לא רק בשביל לקבל מלכות שמיים על העבר. עיקר המטרה של הסדר זה להתכונן לגאולה. תראו, יש דבר אחד מופלא שצריך כל הזמן לזכור אותו. עם ישראל כל הזמן הכין את עצמו לגאולה. לא היינו מגיעים למה שאנחנו נמצאים היום לולי שאלפיים שנה. לילה לילה, לא לילה לילה, פעם בשנה כל עם ישראל ישבו והיו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה, ומרחיבים ומעמיקים ומבררים ומעוררים את הנשמה, את הרוח, את החפץ הפנימי, ומסיימים במילים בשנה הבאה בירושלים. אגב, המקום, אנחנו משתמשים בפסוק הזה הרבה, אבל המקום הראשון שבו הוא מוכר במקורותינו זה בסוף ההגדה של פסח. שם נהגו ישראל כבר למעלה מאלף שנים לסיים את ההגדה של פסח במילים בשנה הבאה בירושלים בנויה. כי המטרה של מצוות סיפור ביציאת מצרים זה לא רק קבלת עול מלכות שמיים בהווה, אלא עיקר המטרה של הסיפור ביציאת מצרים זה לעורר את הכוחות, את ההרגשות, את המחשבות לקראת הגאולה העתידית. לכן זה בלילה. כי הלילה מיסודו זה זמן של הכנה. יום זה הזמן של הפעילות עצמה, הלילה זה מעיקרו זמן של הכנה לקראת המחר. והי ערב, והי בוקר. הערב הוא מכין את הבוקר, את היום, הלילה מכין את היום. בלילה הזה אנחנו מכינים את הגאולה. ככל שנספר ונרבה לספר ונעמיק בתוכנו את הצמאון הפנימי לגאולה השלמה, ונקדש את הזמן הזה בקדושת הציפייה הפנימית שלנו לגאולה, אנחנו מעוררים את הגאולה על ידי הסיפור שכל המרבה לספר הרי זה משובח. וכאן יש את החשבון שמצד אחד יש מצווה לזכור יציאת מצרים, שעיקרה היא ביום, שזה הזמן של הפילוג, אבל מזכירים גם בלילה, מפני שבסוף זה שאדם מקבל אור מלכות שמיים, זה מכין אותו לגאולה עתידה. אם לא היינו מקבלים אור מלכות שמיים, לא היינו יכולים להגיע לגאולה עתידה. לכן גם בלילה מזכירים את יציאת מצרים. ועל זה עשה חידוש מיוחד, כי זה לא פשוט. וחוץ מזה יש את המצווה לספר. אמר רבי אלעזר בן עזר, הרי אני כבן 70 שנה, כן אתם יודעים מה שנאמר בחז"ל, מינו אותו לנשיא בגיל 18 וגדל לו לא הזקן לבן, כבן 70 שנה, כדי שיהיה יותר מכובד שמי שיושב בראש הסנהדרין הוא אדם נשוא פנים. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כן, מה פירוש לא זכיתי? מה? לא אמרו יציאת מצרים בלילה, זה מצווה דאורייתא. מה אתם חושבים, שעד דורו של רבי אלעזר בן עזריה לא אמרו יציאת מצרים בלילות? אלא, רש"י שם מפרש, וניצחתי לחכמים לברר מהיכן מקורה. בגלל מה שאמרתי, כיוון שזכירת יציאת מצרים בפשטות היא באה כדי שאדם יקבל אבל מחוץ שמיים, אז צריך ביום, ביום הוא פועל, הוא עובד, יש לו הרבה ניסיונות, ברע, הלך הביתה לישון. מי אמר שצריך גם בלילה? אז כנראה שידעו שמצווה למצווה גם בלילה, אבל לא ידעו מקור לזה. עד שדרשה בן זומא הוא מצא לזה מקור מהאיתור של המילה קול. למען תזכור את יום סופך מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך, לרבות גם את הלילות. אבל חכמים אומרים ימי חייך עולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. המילה קול היא באה לומר שמזכירים יציאת מצרים גם לעתיד לבוא. שלא תאמר שלעתיד לבוא כיוון שתהיה גאולה שלמה, כבר לא חשוב גאולת מצרים. גם לעתיד לבוא מזכירים גאולת מצרים. למה מזכירים יציאת מצרים בגאולת עתיד לבוא? כי כל הגאולה של עתיד לבוא היא מכוח גאולת מצרים. אז מזכירים אותה גם לעתיד לבוא. ואתם זוכרים ככה בסוף השיעור הקודם, אני במהירות קצת הזכרתי שגאולת מצרים היא באה בדרך נס, שזה בא לשעבד את הטבע לדבר השם, אבל הסיום של הגאולה העתידית היא תהיה בדרך הטבע, שהעולם כולו יתעלה לעשות רצון השם, והנס והטבע יתאחדו וגם הטבע יעשה את רצון השם כאילו היה פה נס. אבל סוף סוף הגאולה העתידה היא באה מכוחה של יציאת מצרים, ששם היה כוח לשבור את הטבע, להתעלות מעל הטבע. ולכן חכמים אומרים שלהביא לימות המשיח מזכירים יציאת, גם לימות המשיח עדיין יהיה מצוות עשה דאורייתא להזכיר יציאת מצרים בלילה או ביום. כן,
אם כולם יודעים שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כלומר המשיח היו עושים את זה גם לפניו, אבל לא עושים מקור, אז למה היה לו ויכוח עם החכמים? לא זכיתי בוויכוח עם החכמים, זה משמע שחכמים לא הסכימו את זה.
לא שלא הסכימו, כך אומר מן הזוכר רש"י רבותינו עכשיו, לא שלא הסכימו. קודם כל החכמים לא התווכחו עם רבי אלעזר, החכמים התווכחו עם בן זומא על מקור הדרשה. היה ידוע שמזכירים יציאת מצרים בלילות, ובוודאי קיימו את המצווה הזאת, מצווה דאורייתא, לא יכול להיות שלא קיימו את המצווה הזאת מימות משה רבנו עד רבי אלעזר בן עזריה. את המצווה הזאת שמצווה דאורייתא קיימו, אבל לא ידעו מה המקור למצווה. יש לפעמים מצווה שקיבלו בסיני, אבל לא קיבלו את האופן הדרישה של המצווה מתורה שבכתב. ולא זכיתי שיתברר מקור המצווה הזאת עד שדרשה בן זומא. שהחכמים חלקו על בן זומא, אמרו לו שמהמילה כל עומדים דברים אחרים, אבל רבי אלעזר בן עזריה קיבל את דברה. למה הוא קיבל את דברה? היחיד ורבים כהלכת רבים, אומרת הגמרא, בגלל שבגמרא יש, הוא מביא כמה פסוקים שהוא מוכיח לחכמים שהם לא צודקים. כתוב, נכון, לא יאמר אותך השם אשר הוציא את ישראל ממצרים, כי יחם השם אשר העלה והוציא את ישראל מכל גלויות הזה. יש פסוק בנביא שבו בן זומא מוכיח לחכמים שאין מזכירים יציאת מצרים בלילות, ולכן רבי אליעזר בן עזריה מקבל את דעתו של בן זומא.
לא זכיתי בביקוחים
החכמים. בסדר. לא החכמים האלה. לא זכיתי, בית המדרש לברר את זה.
זה לא
שהוא התווכח
עם
החכמים. נכון. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ברוך הוא. זאת אומרת, כל יציאת מצרים, כל השבח של יציאת מצרים, איפה הוא מתברר? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. יציאת מצרים הייתה התחלה, אבל המכה בפטיש, הדבר שעליו אנחנו משבחים, שממצרים הגענו להר סיני וקיבלנו את התורה. זה בסופו של דבר, אילו יצאנו ממצרים ולא היינו מקבלים את התורה, מה היינו עושים? איך היינו מבטאים את הצמאון האדיר שבנשמתנו נדבק בהשם? לא היינו יכולים, וזה לא היה נשאר קיים, וזה לא יכול להחזיק מעמד. ברוך המקום, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ברוך הוא. כנגד ארבע בנים דיברה התורה, אחד רש חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שלא יודע לשאול. מה פתאום נכנס פה כנגד ארבע בנים? למה נכנס להגדה הסוגיה של ארבע בנים? מותר לי גם לשאול אתכם, מה יש? לא רואה את הישנים. מי יכול לתת לי תירוץ טוב, הסבר, למה בעל אגדה הכניס פה פתאום כנגד ארבע בנים דיברה התורה? זו שאלה שאתם יודעים עליה את התשובה, רק אתם לא חושבים עליה, מה? קודם כל אני מכיר משפחות שיש להם כל הבנים חכמים, וגם לא כל כך
יש משפחות שאין להם כל המשפחות.
טוב, זה תירוץ טוב במחשורת. מי יכול לתת תירוץ עוד יותר טוב? כן,
כשמדו בהתחלה שהוא אומר אבל השתנה
כן, אבל אתם עושים פירושים יפים, רק אתם שוכחים משהו יותר פשוט מזה, כן? טוב. לא, זה נכון, אני לא יכול להגיד זה לא נכון, אבל זה לא שומע על השאלה שלי. כן. ארבע פעמים בתורה כתוב כי שלחה בנך. זה לא המצאה שהתחילה במחבר האגדה. בחומש, בחומש פשוט, תסתכלו, יש ארבע פעמים בחומה שכתוב כי יאמרו בניכם, כי ישאלו בניכם, כי ישלחה בנך לאמור. כנגד ארבע בנים דיברה תורה, זה לא פרזה של האגדה. התורה, האגדה מסבירה למה בתורה מוזכרים ארבע בנים כנגד ארבע סוגים שונים שדיברה תורה. למה תורה ארבע פעם חוזרת על אותו דבר? כי ישלחה בנך, כי יאמרו בנך, מה רוצים? כי למה? די, פעם אחת מספיק. מתרץ בעל אגדה כנגד ארבע בנים דיברה תורה. התורה שהזכירה את הפסוקים היא דיברה על ארבע בנים. איזה בנים?
אחד חכם, אחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה עדות לחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואף אתה אמור כלכות הפסח הם מפתירים אחר הפסח אחי מקומן. טוב, מתחילים בחכם, זה ברור. והחכם שואל שאלות למדניות, מה עדות, החוקים, המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה זה אתכם? מה, גם אתה כמו הרשע אומר לכם? אתם? אתכם? מה זה פה? זה לא קשה? הרי לרשע אחר כך הוא אומר, מה עבודת לכם? לכם, מה? לכם אלו לא? למה הוא בן הזאת שימה השם אלוקינו אותנו? יפה. תשובה ראשונה מצוינת, אצל החכם אי אפשר לטעות. הוא אומר לאומרים שלו שהשם, אתם הייתם שם בהר סיני, הוא ציווה אתכם, אבל ציווה השם אלוקינו. כלומר הוא מבטא שזה מחייב אותי, אני יודעת מחייב אותי, זה השם אלוקינו, אבל תספרו לי מה הוא ציווה אתכם. יש אומרים שמשה הוא הזה שמדבר, ומשה אומר לעם, במיכם ישאלו אתכם מה אשר ציווה השם אתכם. זאת אומרת, זה לא שזה מה שהחכם אומר, אלא משה אומר, החכם ישאל אתכם מה ציווה השם אתכם. כשהוא ישאל, אז הוא הגדה ישאל מה ציווה השם לנו. אבל כשמשה מדבר אל העם, כך הוא מתבטא. כך או כך התשובה הכי פשוטה באמת של השם אלוקינו, ולא צריך להיבהל למילה אתכם, כי אחרי שהיא באה השם אלוקינו זה ברור. אז החכם, מה הוא שואל? הוא שואל פרטי הלכה, מה עדות החוקים המשפטים, והוא גם יודע להבחין שיש מצוות שהן בגדר של חוקים, יש מצוות שהן משפטים, כלומר טעמם ידוע וטעמם לא ידוע, ויש מצוות שהן לעדות. זאת אומרת, הוא כבר חכם, והוא רוצה לברר. אבל אם הוא לא גלחות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. מה זה מפתירים אחר הפסח אפיקומן? אפיקומן בארמית זה דזרט. דזרט. מנה אחרונה בעברית צריכה ליפטן. בסדר? ליפטן. כי בארמית היו אומרים אפיקומנה, תוציאו את הכלים של של המנה העיקרית כדי שנוכל להגיש את הליפטן. הכל מאפיקומן זה ליפטן. מה פירוש אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן? אחרי שאוכלים קורבן פסח אסור לאכול יותר כלום. אפיקומן אצלנו, שהוא המנה האחרונה, כן? זה גם כנקרא אפיקומן, אסור לאכול אחריו שום דבר. אתם יודעים, בליל הסדר, אחרי שאוכלים אפיקומן, אסור לאכול שום דבר. המשנה ברורה, מתיר לשתות כוס תה.
איפה מור? מור. זה טוב יותר.
המשנה ברורה, מתיר אחרי אפיקומן לשתות כוס תה גם לפני. לא, לפני לא. אז אמור לו כהלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. עכשיו אני שואל אתכם, למה אומרים לו את זה? זה מה שיש לומר לו? הוא שואל שאלה כל כך יפה, מה עדות החוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה עונים לו? אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. אחרי קורבן, אחרי שאוכלים את הפסח, אסור לאכול אפיקומן. יופי. מה זה התשובה הזו? שתי הסברים. יש מי שאומר שבעצם כתוב, הפתה אמור לו כהלכות הפסח, תלמד אותו את כל העדות החוקים המשפטים של הפסח עד ההלכה האחרונה שהיא אין מסתירים אחר הפסח אף מקומן. זה ההלכה האחרונה במשנה בערבי פסחים. זה ההלכה האחרונה שצריך ללמד אותו. כלומר, תלמד אותו את כל ההלכות של הפסח עד ההלכה האחרונה. ויש פירושנים רוחניים. את החכם מלמדים את עיקר העניין של המצווה. כתוב במפרשים למה אחרי אכילת פסח אסור לאכול משהו אחר? כדי שישאר טעם הפסח בפה. אם תרצו, נלמד מזה עיקרון מחליל. המצוות צריכות להשאיר את הטעם שלהם גם אחרי שגומרים לעשות אותם. מצווה היא צריכה להשאיר את רישומה על הבן אדם. בוא, אני נלמד לך חכם משהו עקרוני, מהותי, על כל העדות, על כל החוקים, על כל המשפטים, על כל המצוות. מצווה היא צריכה להשאיר את רישומה על הבן אדם. אם עשית מצווה וזה לא השאיר עליך שום רושם, לדוק את עצמך טוב טוב, לא עשית משהו צריך. אתה רוצה לדעת איך עושים את העדות החוקים משפטיים בצורה כמו שצריך? המצווה משפיעה על הבן אדם. טעם המצווה צריך להישאר בפה. כל מצווה רושמת את רישומה על הבן אדם, ולכן מצווה גוררת מצווה גוררת מצווה גוררת מצווה. זה הערך האמיתי של המצוות. וזה מלמדים את החכמים שהם שואלים לשם שמיים. רשע מה אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם. לכם ולא לא. תודה רבה. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. טוב, אתם יודעים, משפט הזה הוא מאוד מאוד מרכזי ביהדות. מי שהוציא עצמו מכלל ישראל, כפר בעיקר. כן, ידידי.
רגע, רגע, תשאל את השאלה יותר ברור, כי לא הבנתי את השאלה עוד פעם.
אמרת שעונים לא יבנתי אין לך
תשובה. אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, פירושו של דבר שאסור לאכול, אחרי שגומרים לאכול את קורבן פסח, אסור לאכול שום דבר נוסף, אסור לאכול את הלפתח. למה? כדי שישאר הטעם של הבשר של הפסח בפה. זאת אומרת, חז"ל אסרו לאכול אחרי קורבן פסח משהו אחר, כדי שהוא ילך אחר כך לישון, כל הלילה הוא ירגיש בפה את הטעם של קורבן הפסח. וזה בהכללה אני אומר על כל המצוות, שהטעם של המצווה יישאר בפה. בסדר? כן.
מה יש באפיקומן שמפריע לרישום של המצווה? מה
אומרים
היום?
לא, אפיקומן אמרתי זה לפתן. אתה אוכל בשר, בסדר? אחרי זה אתה אוכל לפתן תותים, אז הטעם שנשאר לך בפה כל הערב זה טעם של תותים. אבל אם אתה לא תאכל את הלפתן, אז הטעם שישאר לך בפה זה הטעם של שר הפסח.
מה הנמשל?
הנמשל הוא שהפסח זה מצווה והתותים זה רשות. צריך לדאוג שמה שישפיע על הבן אדם זה המצוות שהוא עושה. כלומר, כשאדם עושה מצווה, אז כשהוא גומר את המצווה, הוא לא יקום וילך להגיד יופי, גמרתי את המצווה. אלא המצווה צריכה להישעתם של המצווה צריך להישאר בפה של הבן אדם כל הזמן. כל הזמן אדם צריך לחיות שהמצוות הן מתארות, הן מקדשות את הבן אדם, ואדם צריך להמשיך את ההרגשה של המצווה, את הרוממות של המצווה, את הטעם של המצווה, גם אחרי שהוא גמר אותה. אתם זוכרים? אני תמיד הביא את המשנה על חסידים ראשונים שהיו שויים שעה אחת לפני תפילתם, שעה אחת מתפלים ושעה אחת אחרי. מה זה הם עושים שעה אחת אחרי התפילה? מה הם עושים? הם מתאימים את כל סדרי החיים שלהם לרוממות שהם הגיעו אליה. הם לא רוצים לרדת מהרוממות שהגיעה אליה. הם עכשיו בונים את כל מערכות החיים שלהם שיתאימו לרוממות כדי להישאר באותה רוממות. עשית מצווה, התרוממת, עכשיו תישאר שם. אל תרד מזה. לכן כתוב שמי שיוצא מבית הכנסת אסור לרוץ. אתם מבינים? אדם יוצא מבית הכנסת צריך להרגיש שהוא עכשיו יתפלל, אז הוא צריך ללכת למין איזשהו כובד ראש, איזו התרוממות רוח. אף פעם לא לגמור מצווה ומיד לרוץ משם, ומיד כאילו זהו, לעבור לדבר הבא. כשאדם מרגיש את הרוממות של הרוח של המצווה, אדם מרגיש את הקדושה של המצווה, אז הוא רוצה להישאר עם זה עוד קצת. אז גם שהוא צריך ללכת אחר כך למקום אחר, אבל הוא לוקח איתו את הרושם של המצווה, את ההרגשה של המצווה, את הרוממות של המצווה. זה מה שלומדים את החכם. וכיוון שכולכם חכמים, אז אני מלמד את זה אתכם. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מי שמוציא עצמו מכלל ישראל, זה כפירה בעיקר. למה? מה? כן, אני לא רוצה כלל ישראל. מה? מה זה כפר בעיקר? כפר בעיקר זה כפר בשני מדברה. כפר בעיקר האמונה הישראלית. אני מאמין בהשם ובתורתו ורוצה לקיים מצוותיו. לא מעניין אותי עם ישראל. אני לא כזה לאומי פנאט מתנחל. אני יהודי אורתודוקס, מודרן אורתודוקס, רוצה לקיים מצוות בלי עם ישראל.
כל
מה?
כל גילוי השם בעולם זה דרך עם ישראל. נכון. פעם שמעתי זה משהו יפה, שאני עומד מול גוי, אני שונה ממנו, כאילו, לא בעצם זה שאני פרט יהודי, בעצם היותי חלק מעם ישראל.
יכול להיות באופן פרטי שגוי מסוים יהיה יותר מוסרי, יותר ישר מיהודי פרטי. המעלה של היהודי היא מצד סגולת הכלל, וככל שמהירה בפרט יותר סגולת הכלל, אז הוא כמובן גם מיישר את דרכה. בסדר. בכל אופן, יציאה מכלל ישראל זה כפירה בעיקר. למה? כי ביציאת מצרים מתברר שריבונו של עולם מתגלה בעולם אך ורק דרך ישראל. כאשר תהיה הגאולה, מה יהיה? ידע כל פעול כי אתה פעל טוב, יביא כל יצור כי יצר טוב, ויאמר כל אשר נשמע בפה, מה הוא יאמר? השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל ושנה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הנביא אומר, אתם עדי נאום השם ואני כן. ואף אתה כעת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה ניגל. תגידו, כך עונים לרשעים? צריך כסח אותה, מה זה? כן. שאלה יפה, נו, תרץ אותה. שאל ידידנו מה? ברח לי. מפתח תקווה אני יודע, אבל... נו, שיין. איך?
גלעד.
גלעד שיינבך. שם סובך. שאל ידידנו גלעד, הרי אני אמרתי בהתחלה שהגאולה הייתה אפילו שאינם ראויים ואפילו שאינם זכאים, ופה כתוב שהיא לא היה שם, לא היה ניגל. תראה. כן.
שאם לא היה חלק מהכלל, לא יודע אם זה שם כתוב קייש אחד בלב אחד, שאם הוא היה חלק מהכלל, זה היה נגל. זה אוקיי אחד להיות, כי אולי גאולת עם ישראל. תאמין לי מוכן.
נכון, יפה מאוד. זאת אומרת, במצרים, אתם יודעים, בחמושים יצאו בני ישראל למצרים. חז"ל אומרים שרק 20% יצאו ממצרים. מה ההבחנה? מי שלא היה קשור לכלל, לא ניגל. כי מי שניגל זה כלל ישראל. הנשמה הלאומית הכללית העירה, וכל מי שהיה קשור לעם ישראל התרומם על ידי זה וניגל. אבל מי שהוציא עצמו מן הכלל, אז לא ניגל. הגאולה הייתה של העם, לא של היחידים. נשמת האומה יצאה משם לפועל. עם ישראל הופיע. אז כל מי שהרגיש את עצמו חלק מעם ישראל, ניגל עם עם ישראל. מי שהוציא עצמו מן הכלל, לא היה ניגל. זאת אומרת, יש שני סוגים של רשות. יש אחד שהתאבות והיצרים משתלטים עליו, זה מאוד מאוד גרוע, אבל ודילוגו עליי אהבה, אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שהגיע עת גאולתכם, אני אוהב אתכם, אני מדלג על חטאה וגואל אתכם. אבל מי שיצא מן הכלל, הקדוש הוא גואל את הכלל, ומי שיצא מן הכלל אז הוא לא נגעל. אבל כן,
שמישהו
בוחר להרגיש על החוגלה
ושאתה לא
עשית את בחירה, אתה שייך להם את זה, אתה לא מסוים. נכון. זה לא לגמרי נכון. לא. כי גם כיום אפשר להוציא, לצאת מן הכלל. זה המינים. המינים שמכירים לישראל ורודפים את ישראל, הוציאו עצמה מן הכלל, אינם בכלל רעך. ומותר לסנותה, לסנותם ולעבדם. לפי שהוציא עצמה מן הכלל. הרשע פה זה רשע שהוציא את ארון עצמו מן הכלל, כן. יש, אני אומר אותו, יש עוד סוגיה של האפיקורסים. הרמב"ם אומר שמי שכופר ב-15 עיקרי האמונה הוציא עצמו מן הכלל. ועל זה יש את הפירול, אמר הדור, האם הרב מתכוון שיש הרב ועוטף, זה רק בדורות קודמים, זה בא מתוך שאפשרות לכפור בעיקר היא באה רק מתוך התנתקות מעם ישראל. ולכן זה לא הסיבה, זה הסימן. כלומר, הכפירה בכלל, הכפירה בעיקר היא סימן של ניתוק מעם ישראל, ולכן הוציא את זה קרה. אבל כשיש בדורנו אפשרות לכפור בעיקר מבלי להוציא את עצמו מעם ישראל, כמו שראינו הרבה רשעים שכופרים בעיקרי אמונה, ומוסרים את הנפש של עם ישראל, אז העיקרון הזה לא קיים. טוב, אז זה סוגיה, לא ניכנס אליה בהרחבה. אני רק רוצה לומר שביחס לתשובה לרשע יש שתי גישות. גישה אחת הולכת עד הסוף ואומרת, הקהה שינה. יש רשעים שאין להם תקנה, צריך מה שנקרא לתת לו בשיניים, וזה הסיכוי האחרון לנער אותו. ויש מי שאומר שכך קראתם מקודם אצל הרב חלף, אם שמתם לב בהקדמה, הוא אומר. פה מדובר על רשע שהוא מצב הכי אנוש, אבל הוא עדיין שואל. הוא עדיין מדבר. אומר הרב חלף, אומר הרב חלה, כל זמן שהוא שואל, זאת אומרת אכפת לו, הוא עדיין בכל זאת, למרות שהוא מחציף ואומר מילים כאילו הוא מוציא עצמו מן הכלל, אבל כל זמן שהוא שואל, סימן שהוא כן מרגיש קשר, אחרת הוא בכלל לא מתעלם. לא אכפת לו, לא מעניין אותו. אתם יודעים שהרשות הכי קשה היא, כשהרשע לא שואל ולא מדבר ולא אכפת לו, הולך לו בדרכו וזהו. כשהבן בא אל אביו ושואל אותו, הוא מתווכח איתו, אפילו מדבר איתו בחוצפה. אתם יודעים שלפעמים ילדים צועקים על הורים, הפסיכולוגים אומרים שהם רוצים קשר עם הורים, צועקים להורים, הם בעצם אומרים להם, נו אבא אני רוצה קשר איתך. אבא זה, אין לו זמן לבן שלו, לא מתייחס אליו, לא זה. אז הבן כועס על האבא וצועק על האבא, ובעצם מאחורי כל הצעקות האלה יש צעקה נסתרת, אבא אני צריך אותך, בוא דבר איתי. אבל אין לו סיבה לדבר עם האבא, אז הוא צועק עליו. אומר רב חלף, אפילו כאלה שאומרים מה העבודה הזאת לכם, אילו הוא היה אומר את זה במצרים הוא לא היה ניגל, אבל כיוון שהוא כבר נשמתו כבר יצא ממצרים והוא אומר את זה עכשיו, אז הוא בכלל ישראל. אילו היה שם, אומר הרב חרלף, לא היה ניגל, אבל עכשיו הוא כבר ניגל, הוא חלק מעם ישראל, וצריך גם לאיש הזה לענות. אמנם אומרים לו את האמת, תדע לך, היא לא הייתה שם, לא הייתה ניגל, עכשיו שאתה פה בוא תתיישר. וראיתי אפילו מישהו שאומר מה זה הקהת שיניו, רמז בא להגדה לאבא, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. כלומר, אם אתה מכה את שיניו, כנראה שאתה אשם. עד שאתה יורד על הבן שלך, תעשה בקשה חשבון נפש עם עצמך, איך יצא לך בן כזה. תמה הוא אומר, מה זאת? אמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. מה זאת? זה לא שאלה רצינית, כמו שהחכם שואל מעדות החוקים המשפטיים. אבל בכל זאת זה התעניינות. זה בכל זאת שאלה. זה לא הפרסה מה העבודה הזאת לכם. זה שאלה, מה זאת? אז נכון, הוא תם, הוא איננו יודע, אבל התם הוא דומה לחכם בזה שהוא שואל מתוך טהרת הלב, מתוך רצון לדעת, מה זה? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם מצרים מבית עבדים. ולהסביר לו את היסוד, את הצורך לשבור ביד חזקה את כל הקליפות שמעכבות אותנו מלצאת מצרים, ושאינו יודע לשאול עתך לו, שנאמר והגעת למנחה ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מי זה שאינו יודע לשאול? יש אומרים שזה סוג של רשע, שהוא בכלל לא מעניין אותו, הוא לא קשור, הוא אפילו לא יודע לשאול. אבל הרב מינר אומר שאינו יודע לשאול, ילד קטן עוד לא בר דעת לשאול, לכן את תח לו, האמא היא זו שצריכה לפתוח לו. יש, אתם יודעים, בגידול הילד יש שני שלבים, השלב הרגשי שהוא כולו מסור לאמא שהיא מצטיינת בזה ביותר, והשלב הקוגניטיבי השכלי הלמדני שהוא מסור לאבא. להתמודד עם החכם, עם הרשע ועם התם זה האבא. לתת למי שאינו יודע לשאול, ילד רך בשנים, זה את תח לו, שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה הפסוק היסודי של יציאת מצרים. עכשיו אני לא רוצה לעכב אתכם, אני רק רוצה, מי שבאמת רוצה לעשות עבודה, שיבדוק האם באמת בתורה אז אמרתי, ארבע בנים מתחילים בארבע פעמים שכתוב בתורה שישלחו בניכם. ובתורה יש גם תשובות. תבדקו האם בתורה באמת, מול השאלות של החכם, אדם ושאינו יודע וכו', מופיעים התשובות האלה שהבעל ההגדה עושה, או שהוא קצת עשה בלגן. לקח פסוק של בן כזה וצרף אליו תשובה של בן כזה וכו'. ואם תמצאו שיש אי סדר, אז גם אתם צריכים לחפש למה יש אי סדר. ואם אתם רוצים לעשות עבודה, אז אני ממליץ להסתכל במערל שמסביר בעריכות את הדברים. לא עכשיו הזמן להיכנס, אף על פי שאנחנו רק בתחילת הלילה, אבל עדיין הדרך ארוכה. יכול מראש חודש, כן.
למה עונים לרשע לי ולא לא?
כי הרשע הוציא מן הכלל, רוצה להסביר לו שהוא הגיע מה שנקרא לנקודת אל חזור. עברת את הגבולות ואומרים לו עד כאן. כל זמן שאתה בתוכו, אוקיי, יש לך חולשות, אנחנו נתמודד איתם. אבל ברגע שאתה מוציא את עצמך מן הכלל, כפרת בעיקר, יצאת החוצה, אתה לא בכלל ישראל. אז צריך להגיד לו דברים חריפים. לא, רשע מה אומר, מה העבודה הזאת לכם? עכשיו כאילו בא להגדה מפרש את דברי הרשע. רשע אומר לכם, כלומר לכם ולא לא. הרשע הזה הוא אמר לנו לכם, כלומר הוא לא כולל את עצמו איתנו, הוא לפי שעושים מן הכלל כפר בעיקר. זה ניתוח של תשובת הרשע. עד לכאן לכם ולא לא, זה כמו הבא להגדה מנתח את תשובת הרשע. ואחר כך הפתח קשר הרבה, ואמרו זה עשה השם לי, לי ולא לא, אילו היה שם לא ניגע. באמת, יש כאלה שאומרים, שימו לב, היה צריך לומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לי ולא לך, אילו היית שם, לא היית ניגע. נכון? ככה היה צריך טוב. אז ראיתי מישהו לפרש ככה. אמור לו, זאת אומרת, תדבר בכל רם שהוא ישמע. אבל אין לך מה לענות לו באופן ישיר. דבר עם שאר הבן. כלומר, האבא פה, שרואה בן חצוף שמוציא עצמו מן הכלל, אז כל זמן שהוא לא חזר בו, אין איתו מסע ומתן. אבל מצד שני, אתה כן צריך שהוא ידע שהוא ישמע. אז זה מתחיל ככה, אמור לו, כלומר, אתה עכשיו אומר תשובה בשבילו, אבל אתה לא מדבר אליו. אתה מדבר שהרבנים ואומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, זה הפסוק, ציטוט של הפסוק, ועכשיו הרבא מפרש, לי בצאתי מצרים. אבל לא, לא, לבן הזה. אילו היה שם הבן, הוא לא היה ניגע. את זה אומר האבא לבנים האחרים. כי אם מי שמוציא עצמו מן הכלל, אין מסע ומתן, אין דיון. אבל בכל זאת, הוא אומר את זה בנוכחותו לבנים, אמור לו כדי שהוא ישמע ויבין עד כמה מצבו קריטי, אולי הוא יתעורר לחזור בתשובה. ובסופו של דבר, למה בעל ההגדה הכניס אותו לכאן? כי יש לו תקנה. כי אם לא היה לו תקנה, הוא לא היה נכנס אליה. וכנגד ארבע בנים דברת תורה, לא להתייאש מיהודי לעולם. באמת. יהודים מגיעים למרחקים כאלה וחוזרים. אז לא נתייאש מיהודי לעולם. אמרתי, אם הוא היה במצרים הוא לא היה נגאל, כי במצרים נגאלה האומה. כל מי שלא היה קשור לאומה לא היה נגאל. 80% מהיהודים נשארו במצרים, מתו בימי החשכה. מה? נכון. אז לכן, אז זהו, לכן רק אתה אומרים לו, תדע לך שאם היית אז לא היית ניגל. עכשיו אתה פה, אז אין דבר כזה, אתה חלק מעם ישראל, אז חזור בתשובה מהם, אני אגיד לך. כן. לא בעיה, זה פי סדר ההגדה במערה, לא בעיה. כן.
מה?
מה
שעזר לך?
מה השאלה?
התן שואל מה זאת? מה זאת? זה ביטוי של אדם שהוא באמת לא יודע כלום, הוא לא יודע להגיד מה העדות, מה החוקים, מה העבודה, הוא לא יודע כלום, אבל הוא מתעניין מה זה. אז זה כבר ההתעניינות היא פתח מאוד חשוב שאיתו אפשר לבנות את התורה. אתה לא יודע שום דבר, אבל הוא מתעניין, אומר מה זאת. איך אני יודע שהוא לא יודע שום דבר? כי מה יודע? אז הוא שואל מה העבודה הזאת, מה העדות, מה ההלכה. הוא לא יודע מה זה עדות ומה זה הלכה ומה זה עבודה, לא יודע, רק שואל מה זה. טוב, רבנו, תנו פה איזה שיר יפה, איפה הוא מעולה?